שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטי, פודקאסט שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צח.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט מושבע מספר 2. הביקורת הוחלט לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנהרוס לו. בחלק השני נספלן על נתנו, אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim באנגלית עם C, בעברית sarcastim, א' אחרי הקוף כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס דף הפייסבוק שלנו, להשאיר שם הערות או מחמאות. שלום אורן, מה שלומך?
בסדר, מה נשמע?
טוב, אתה יודע, אין חדש.
כן, קריסמס מתקרב.
קריסמס מתקרב.
בחנוכה גם.
נכון, נכון, נכון. אתה יודע, כשהייתי בחול, כל החלונות האהבים היו מוכנים לקריסמס.
לשוק חג המולד.
כן. תגיד, התעוררת שלשום בלילה?
כן.
אוקיי.
ברור.
זה היה מצחיק, קראתי את כל מיני תגובות באינטרנט על אנשים לא יכולים כבר יותר עם ההזעקות האלה, זה די שיגמר כבר. עכשיו זה נורא מצחיק אותי, כל התל אביבים האלה, היה להם איזה 30 הזעקות כל השנה האחרונה. עכשיו גם כשיש להם הזעקה, הם ככה מתעוררים, שפשפים את העיניים, חפשים את העיניים לבית.
להם בניגוד אליך, אתה בעוטף עזה או
בכבול
הצפון?
אני לא, אבל אתה יודע.
תל אביבים האלה.
כן, בודקים איזה פיג'מה לקחת לממד, אני משווה את זה לאלה מסדרות, שיש להם 15 שניות לרוץ, והם חטפו 30 ביום בערך, אם לא 300 ביום. אז זה קצת מצחיק אותי, כל ה... כן, תל אביבים האלה, המסכנים.
הבעיה שמיכל, היא שמה התראה על כל הזקה שקורית בערך בארץ. היא מכירה מישהו בכל מקום, נכון? אז אם יש ברמת גן איפה שאבא, ואם יש איפה שאח שלה, ואיפה שאחותה, ואיפה שבר, והחברה של בר, אז יוצא שכל מקום בארץ יש טילנים, אנחנו מתעוררים.
זה לא יכול להימשך ככה.
כן.
טוב, תראה, היו לי כמה דברים מעניינים להגיד שקרה בשבועיים האחרונים. בוא נתחיל במייל שקיבלנו.
יס.
משחר וייס. אימייל כזה נורא חמוד ו...
אבל מה הכותרת?
רגע. היי אורן וצחי.
אוקיי.
ובסוף זה נגמר, אגב, גם אצלי אתם הפודקאסט המושמע ביותר השנה. שזה, יכול להיות שחשבת שזה מגניב, זה קצת מפחיד אותי.
מלחית אותך.
כן, אתה יודע.
צריך לשמור על הרף.
גם אתה יודע, עם כוח רב, יש הרבה...
אחריות.
בטח, אני לא יודע מה.
כן, פיטר פארקר.
אבל הדבר הכי חשוב, שהוא כתב, היה נון בית, אני שחר, בן. ורציתי להגיד, כשאתם כותבים לנו מיילים, אם יש לכם שם שאפשר להתבלבל בו, אז תגידו לנו איך קראו לכם בגן. נניח, צחי הבן, אורן הבן, תגידו לנו איך קראו לכם בגן, שלא נתבלבל. במידה וזה...
והיה לו שתי המלצות צפייה בשבילי.
נכון, אני לא הקראתי אותם, כי אתה יודע, זה בסדר. אנחנו אוהבים את המיילים.
אני מכיר שתי הסדרות, אבל עוד לא ראיתי. לא את מודרן פמילי ולא את שיטס קריק.
אוקיי, הדבר השני שהיה לי להגיד, כנראה הדבר הכי חשוב שקרה בשבוע שעבר, אתה יודע, סיפרת לך שיש לי פלאגין שאני רואה טריילרים? יש לי דבר כזה, יש פלאגין, פיירפוקס, עוזר לי לראות טריילרים.
זה לא בחדשות מה שאתה הולך להגיד.
זה כן. לא הייתי צריך אותו לדעת שיצא טריילר בשבוע שעבר.
זה במה שראינו, זה לא מחדש.
לא הייתי צריך את הפלאגין. זה תקף אותי מכל עבר. זה היה שיחת הברנג'ה. יצא טריילר שבוע שעבר.
אתה יודע שאני כבר חודש עוקב אחרי מתי, כן? מתי
זה לצאת? יצא טיזר לטריילר.
טיזר לטיזר, כן. אז זה טיזר יצא לטריילר.
טוב, יצא טריילר לסופרמן החדש.
נכון. טן, 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 טן. אני שמתי על זה פינה שלמה במה ראיתי, חבל שאתה לוקח לי אותה.
לא, זה לא.
Stalling my thunder.
אבל זה חדשות שהיו בשבוע שעבר.
ראיתי בחדשות ואז הבאתי את זה למה שראיתי.
אז בוא נדבר על מה שראית בחדשות. כן. אתה רוצה להגיד מה אתה חשבת? כן, בטח, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב שקרה שבוע שעבר.
אני מסכים, זה סקשן גדול. אתה יודע שהטריילר...
קרה זה וזה שכבשנו את סוריה. שני דברים שקרו, אני לא יודע מה יותר חשוב.
זה הטריילר הכי נצפה ומדואר אי פעם, גם של וורנר וגם של DC.
זה מה שאמרתי.
250 מיליון צפיות.
זה גיוני.
מעל מיליון פוסטים ברשתות. זה הטריילר החמישי הכי נצפה אי פעם בהיסטוריה, לא רק בזה, זה כן.
בוא, תגיד.
אני מאוד לא אהבתי את הסופרמן של זאק סניידר. המן אוף סטיל.
מן אוף סטיל.
מאוד לא אהבתי אותו. היה אפל, הוא היה לו סופרמן, לא אהבתי אותו. ונורא...
הנרי קוויל.
הנרי קוויל. הנרי קוויל הוא בסדר, אבל הסופרמן שלו, סניתי אותו. אני מאוד מחכה לסופרמן החדש. הטריילר היה מרגש בטירוף. בטירוף. וואו. א', הוא מאוד מאוד קומיקסי. מלא דמויות מהכלב קריפטו, דרך אנשים בדיילי פלנט מהקומיקס, סטיב לומברדו כתב הספורט, באמת, העיצוב של הדיילי פלנט, העיצוב של החליפה, הכל. מדהים. סופרמן חוזר התחתונים האדומים שלו, שזה כבר ידוע, אבל זה גם לסמל על הגלימה מאחורה. אתה יודע שאמרו למה יש התחתונים אדומים עוד פעם?
לא.
אז אמרו שסופרמן, מה שהם ג'יימס גן ודייוויד קרונספורס, הם אמרו שהם רוצים שסופרמן יהיה דמות שילדים יתחברו אליו, ושהוא יהיה לא מפחיד, ולכן הם ילבישו אותו בתחתונים שיהיה דומה לרסלר.
אוקיי. אבל הוא הולך עם התחתונים בחוץ. זה לא שהוריד מכנסיים וזה. אתה יודע, יצא בתחתונים שלו, כי הוא הולך...
היו דמויות מליגת הצדק האלטרנטיבית, הוגרל וגרין לאטרן וכאלה, מלא נבלים, לקס, מטמורפו, מיסטר טריפיק, מוזיקה, הבית נשכחת של ג'ון וויליאמס, וואי, איזה כיף, באיזה טייק עליה, לא המקורית, אבל עם איזה טייק הזה, והיה ממש כיף לשמוע את זה. הטריילר, טוב, אני ראיתי אותו כמה וכמה פעמים, וכמובן, לא רק שראיתי טריילר כמה פעמים, גם ראיתי מלא אנשים שהעלו ניתוח של הטריילר, עם ההיסטר אקס בטריילר וכולי. הוא נפטר בסופרמן מדמם, שנופל מהשמיים לזה ומדמם, שזה כבר לראות סופרמן מדמם, זה כבר משהו שלא רואים הרבה. בהמשך רואים את קלארק השלומיאל, ותספורת כזה מפוזרת, גבוה מעל כולם כזה הולך ברחוב. הכתוביות בסגנון המקורי של 78, המופפות האלה עם הנפח, כי לא בדיוק מופפות, אבל באותו סגנון. רואים את החווה של קנט, עם אבא שלו.
אתה מתאר לנו את כל הטריילר.
לא הכל, אבל החלקים החשובים. זה לא הולך להיות עוד אוריג'ן סטורי של סופרמן, הולכים כנראה להתחיל מהשלב שהוא כבר קיים בעולם וידוע. יש עוד, אתה יודע, אנשים ששונאים את סופרמן, רואים איזה קטעים שזורקים על הדברים, יש את הפורטרס הסוליטוד. בקיצור, יש את כל הדברים הנחוצים בשביל שיהיה סופרמן מגניב, במיוחד הכלב קריפטו. לא, ג'יימס גן אוהב חיות, אתה יודע, בגארדיאנס אוף גלקסי גם היה לו את הכלב המדבר, היה לו את הרקון. בקיצור, הוא אוהב חיות ושם פה את חיה בשבילנו. גם הסופרגרל הולכת להיות, דרך אגב, למרות שלא הייתה בטריילר, אבל זה... קיצור, אני לא יכול לחכות. אני לא יכול לחכות. זה היה טריילר מקסים, באמת, ממש זה. הדבר הכי שמעתי ביקורת מאנשים שהיה נראה שיש הרבה, אולי הרבה דמויות, ואולי זה ייצור איזה עלילה שהיא אולי קונבולוטד, או עמוסה. בצד שני, אני סומך על ג'יימס גן, הוא יודע לעשות דברים כאלה. אז אני מחכה. זה הסרט שאני הכי מחכה לו בשנה הבאה, וכבר אני קופץ לסיכום של שנה הבאה. זהו, מה אתה חשבת?
תראה. וואי, יש לי המון מה להגיד. בוא נתחיל בזה שבפרק הקודם, אני אעשה קצת דייגרשן, אני אלך לכל מיני כיוונים. פרק הקודם דיברנו על היר, ובסוף הפרק אמרתי, שיט, שכחתי להגיד משהו, ורציתי בזמן הפרק להגיד לך, תסתכל, מצד שמאל יש פה תמונה של ולריו אדמי, שהיא, הכותרת של התמונה זה הבית המושלם בעולם, והייתי יכול להסביר עליה. מצד ימין יש לנו תמונה של רנה מגריט, שנקראת, אימפריית האור, אני חושב, גם כן, תמונה שמדברת על בית, ויש לי עוד יצירות אמנות בבית, שמדברות על בית, כל הבית שלי הוא על בית, ורציתי לי שזה מוטיב, ושכחתי להגיד את זה בפרק, אז הפעם אני לא אשכח, ואני אתאר שנייה את החדר שאנחנו יושבים בו, יש לך פה מדף עם... לא יודע מי קנה לך את זה, אבל עם סופרמן אף, אני כן יודע מי קנה את זה, מעליו יש דמות, לדעתי זה אתה, אני יודע, עם סופרמן פותחת את ה... אוקיי. יש לך פה איזשהו משחק כזה, שאני לא יודע איך קוראים לו משהו כזה של היד שמסובבים, איך קוראים למשחק הזה ליד הקפה?
הפיג'ט הזה, כן.
כן, יופי. לוגו של סופרמן. הסימניה במחברת שלך. יופי. וכולי וכולי.
לכל המדף יש למעלה.
לכל מקום שאני אסתכל פה. אז רק שנדע עם מי אנחנו מדברים, ובאיזה חדר אנחנו יושבים.
למעלה יש לך את השלט.
כן.
בסתרות כמה, אבל כן.
לא.
יש פה איזה רפרנס או שניים.
אחד או שניים. אז זה דבר שאני לא אפספס. כן. הדבר השני שרציתי להגיד, הטריילר נתן לי תחושה של סופרמן גדול יותר, חזק יותר, מהר יותר. היו איזה 10 נבלים, היה שם פן בייסט כזה, החרב של לוק סקייווקר, או הכלב של קריפטו, או משהו.
כן.
ואני ראיתי את כל הטריילר, ואני אמרתי, בתכלס, מה, כאילו, אם אני מסתכל על הסרט של ז'אק סניידר, Man of Steel, עם הנרי קביל, מאוד אהבתי אותו. אהבתי את סופרמן, אהבתי את ה... יותר כמובן מהמקורי, אני גם חשבתי שהנרי קביל יותר טוב מכריסטופר ריב, אני יודע, אני הולך נגד הזרם, אבל רק במקרה הזה.
וגם נגדיקה.
במקרה הזה, לא תמיד אני הולך נגד הזרם. והסרטים עצמם, הם היו יותר בוגרים, לאנשים יותר, אתה יודע, מבוגרים, לא היה סרט ילדים, לא, בלי יותר מדי קריצות. בסדר, אני... אז אהבתי יותר את ז'אק סניידר, אני גם חושב שהוא נתן משהו חדש, הוא חידש, הוא נתן סופרמן אחר. לא אגיד אפל יותר, אבל הסרט היה פחות צבעוני. כן. ועכשיו אני מסתכל על הסרט ואני אומר, מה יש לסרט לחדש? כלום, הכל רק יותר. יותר צבעוני, יותר נבלים, יותר מהר, יותר פיצוצים. ואני אומר, לגביי, אני לא בטוח שזה מעניין, אני לא...
אין לך אבל מושג מהטריילר. אין לך מושג על העלילה.
לא, נכון.
לא, אין לך מושג על העלילה, ועל הדמות של סופרמן,
אבל גם אתה לא, אנחנו מדברים על מה זה עשה לי. אין לי מושג מה הסרט. אני אראה את הסרט ואני אגיד, אבל אני אומר, הטריילר לא גרם לי לחכות לסרט. עכשיו, אני לא אומר שאין לו מקום. לנו בתור ילידי שנות ה-70-80, אוקיי, ראינו את הראשון, נורא נהננו, ואחר כך ראינו את השני, זאת אומרת, לא את סופרמן 2, אלא את הגרסה השנייה של ז'אק סניידר, סניידר.
היה אחד באמצע.
כן.
כן. סופרמן ריטרן, 2006.
וגם ממנו מאוד, ומגיע לדור הזה לקבל את הסופרמן שלהם. מגיע, זהו, אני לא אומר שאין לזה מקום, בהחלט, בהחלט יש לזה מקום. אני רק אומר, לי, אני לא מחכה, לא. יותר מדי, ואני אגיד את הדבר האחרון, שזה פס הכל.
אני ראיתי שעיננת ב... חוסס ודוצון שדיברתי על פס הכל.
להפך. אתה רואה? אין לך שום מושג מה אני הולך להגיד.
זה נכון.
אני חושב שכל מי שנולד בשנות ה-70, אתה תשאל אותו מה פס הכל של סופרמן? האם הוא יזמזם את הנעימה של ג'ון וויליאמס או של זימר? נו, מה שם פרטי שלו? הנס זימר. אתה לא זוכר אפילו.
ברור של ג'ון
וויליאמס. ברור, ברור, ברור. למרות שאהבתי יותר את הסרט של זאק סניידר. אני לא בשביל כולנו, הנעימה של סופרמן, זה ברור, ברור, ברור. אז אני חושב שיומיים אחר כך עוד זמזמתי את הנעימה הזאת. אני חושב שזה המקום להגיד, כי אני אמרתי, אני לא פספס יותר את הדברים האלה. אתה יודע שיש לי בבית את התקליט של מלחמת הכוכבים? של ג'ון וויליאמס.
מ-70 ומשהו? המקורי?
כאילו, אתה...
וואלה.
יש איתה. איך הגיע אליי התקליט של הפס קול של מלחמת הכוכבים?
שאלה טובה. האוזן השלישית.
תחילת שנות ה-80, אבא שלי טס לאמריקה.
וואה.
אתה זוכר שהיו טסים לאמריקה? הוא שאל אותי, מה להביא לך מאמריקה? אמרתי לו, יש.
חולצה ותקליט.
יש תקליט שאני ממש ממש רוצה. מלחמת העולמות של ג'ף וויין. אתה מכיר את המלחמת העולמות של ג'ף וויין? זה תקשיב, זה אחד התקליטים הנהדרים, הנהדרים. איזה מוזיקת רוק יש שם, איזה שירים, נהדר. בקיצור, הוא נכנס לחנות ואמר להם באנגלית, אני רוצה, עכשיו אנחנו מדברים על, אני חושב שזה היה 78, 79 לדעתי הוא טס. הוא אמר, אני רוצה את התקליט של מלחמת העולמות. אמרו לו, מלחמת, מה? אמרו לו, מלחמת הכוכבים, נכון? הוא אמר, אתה יודע, מלחמת הכוכבים, מלחמת העולמות, סקסי, נכון?
כנראה שזה.
ונתנו לו את התקליט הכי פופולרי באותו זמן. יש לי את התקליט של מלחמת הכוכבים בבית.
לי את הסידי של מלחמת העולמות גם. מצחיק.
רגע, רגע, רגע. אני רוצה שאני לא פספס את זה. זה המקום להגיד. דיברתי בפרק הקודם על קוסמוס של קארל סייגן, ואמרתי איך זה השפיע עליי. מה שלא אמרתי זה על הפסקול של קוסמוס. מי שכתב את הפסקול של קוסמוס זה ונגליס.
אתה מת עליו.
בלייד ראנר, צ'ריוטס אוף פייר, כן. ונגליס. חוץ מזה, כל הפרקים מלווים בהמון המון מוסיקה אלקטרונית, בין השאר ז'אן מישל ז'אר. ואני שמעתי את זה ופשוט התחקיתי אחרי המוזיקה, והוא השפיע על הטעם המוסיקלי שלי. אני הלכתי וקניתי את כל הדיסקים של ונגליס וז'אן מישל ז'אר, וזה מה ששמעתי בילדותי. אז סתם, דיברתי על כמה קוסמוס השפיע עליי, זה גם בפסקול. דיברנו על הפסקול של סופרמן. בקיצור, אני לא מחכה יותר מדי לסרט הזה, אבל אני לא אומר שאין לו מקום. אני אומר שיש לו מקום, וזה הטריילר הכי מדובר בעולם.
כן, ולדעתי גם מאוד מרגש.
טוב, מה עוד קרה בשבועיים האחרונים? פורסמו הרשימות הארוכות של האוסקרים.
הארוכות, זה לא, הארוכות, זה עדיין לא מומדי האוסקר, בדיוק. זה השורטליסט של בדיוק. מהם יבחרו המומדים לאוסקר.
בדיוק. לרשימת הסרט הזר, mm-hmm. נכנס סרט מאיזה מדינה לא קיימת בשם פלסטין.
זה קופרודקשן, כן. אני חושב, פלסטין ישראל.
לא יודע, כן. קרוב אליי, ממדינה יותר קרובה אלינו, לא נכנס לשורטליסט. סתם, כן. רציתי להגיד.
זה נכון. העולם... תום נשאר שם בחוץ.
העולם הוא אנטישמי ואנחנו לא אוהבים את האוסקרים.
זה נכון. אין ארץ אחרת קוראים לסרט דוקו הזה, מאבק ההישרדות כן. של תושבי כפרים בדרום הר חברון, מולצל, בקיצור, כן, סרט לא לחובבי ציון.
בדיוק.
אבל מה שעוד נכנס לשורטליסט, mm-hmm. זה תיקי ביבי.
נכון, יש לנו, אתה אומר, יש לנו ייצוג.
יש לנו ייצוג, כן.
בסרטי תעודה לדעתי.
נראה לי, כן. כן, כן. הוא בשורטליסט, לא יודע אם הוא יגיע לסופי, אבל הוא בשורטליסט, כן.
כן, טוב, עדיף היה שקרוב אליי יזכה. מבחינת השם שזה עושה לנו בעולם.
זה נכון. אוקיי. זה נכון.
טוב, זהו, זה...
אז אני אמשיך.
לא קרו עוד הרבה דברים.
אני אמשיך.
כן, לא חשבתי.
אמרת עונת סרטים ופסטיבלים, אז גלובוס הזהב, פורסמו המועמדויות לגלובוס הזהב. גלובוס הזהב, הטקס הולך להיות נראה לי בחמישי לינואר, אם אני זוכר נכון, תחילת ינואר. הסרט אמיליה פרז מוביל עם 10 מועמדויות, דרך אגב. בסדרות מובילה...
הדוב,
נכון, עם 5.
לא ידעתי.
כן, מלבדם יש נוכחות די מכובדת ל...
אגב, אמיליה פרז לא בצדק לדעתי, אבל אמרתי את זה.
אמרת את זה פעם שעברה. מלבדם יש נוכחות מכובדת לסרט, לרשימה סרטים כמו...
סליחה, שאני מפסיק אותך. גם הדוב לא בצדק לדעתי.
אוקיי.
לא, כן, אני חושב שהעונה השלישית לא הייתה... היא לא הייתה טובה, דיברנו על זה. כן, אוקיי, תמשיך, סליחה.
עד שיצא שן לבן... סרט על בחירה של האפיפיור.
לדעתי יוצא פה רק בעוד איזה 3 שבועות.
כן, אז הוא גם במומדים.
קוראים לזה באנגלית? קונקלייב.
כן?
קונקלייב קוראים לתהליך עצמו.
תהליך, לא הסרט.
לסרט. לסרט קוראים קונקלייב, כי זה התהליך.
אולי.
בעברית תרגמו את זה יפה, עד שיצא שם לבן.
הברוטליסט.
כן, שמעתי עליו דברים טובים.
כן, יופי מסוכן, שדיברת על פעם שעברה. והסדרות שוגון, הקס. הם במועמדים. חוץ מזה, לצידם יש עוד גם את אנורה, ששקלנו לעשות בתור סרט הביקרי שלנו היום, מתחרים, שדיברנו, ראינו ודיברנו עליו, כאב אמיתי, מרשת, וויקד, דיברנו עליו גם, בתחום הדרמה, גם את חולית, החלק השני של חולית, ניקל בויז, ספטמבר 5, שדיברנו על הרצח הספורטיבי במינכן, סרט נקרא A Complete Unknown על בוב דילן. בקיצור, זה הסרטים העיקריים בגלובוס הזהב, אוטוטו. חוץ מזה, מה שעוד רציתי לציין, אתה זוכר שדיברנו לפני כמה שבועות על פסטיבל הסרטים בחיפה, שהתבטל בגלל המלחמה, ודחו אותו מול החורף לחנוכה, חנוכה מתקרב, פסטיבל הסרטים.
נגמרה המלחמה.
נגמרה המלחמה, יש תאריך והתחילה מכירת הכרטיסים.
יפה.
הפסטיבל הולך להיות ב-31.12, עד 11 לינואר בחיפה. סרטים מעניינים שהולכים להיות שם. בטרמן, סיפורו של רובין וויליאמס, הולך להיות, רובי וויליאמס, סליחה.
לא השחקן.
לא השחקן, הזמר. יש שם איזה משהו מוזר, כי הוא משחק אותו דמות שהיא CGI בדמות קוף. משהו כזה, משהו מוזר. כאב אמיתי, סרט של ג'סי אייזנברג, משהו על טיול שורשים לפולין שהוא עושה, למרות שסרט מדובר. ספטמבר 5, שהרגע הזכרנו אותו, הולך להיות גם בפסטיבל הסרטים בחיפה. Saturday Night.
מעניין שספטמבר 5 כבר יצא בעולם. אתה יודע שלדעתי, חזרנו לאיזשהו לג כזה מול,
מול העולם.
הפצת סרטים של כמה שעוברות אחרי. הנה, תראה, קונקליב כבר יצא.
נכון.
היו עוד כמה.
לא, אני אגיד חלק יוצאים
גם קייב אמיתי, גם ספטמבר פיף. הם יצאו בגלל האוסקרים.
בגלל האוסקרים יוצאים, אבל בתפוצה מוגבלת. לרק מעט כן. קולנועים, מעט שבועות, לצורך זה שהם יהיו מועדים לו, יהיו זכאים להיות מועדים לו.
יכול להיות שזה תמיד ככה בסוף השם.
כן.
אוקיי.
Saturday Night, סרט על, על התוכנית Saturday Night Live, על הערב בחורה שלהם, של ג'ייסון רייטמן BM, זה גם סרט מדובר. המסדר, זה מותחן פשע עם ג'וד לאו, גם הולך, הכל בחיפה, כן? הקפסולה, ששמעת על זה? סרט מדע בדיוני, משהו על, על רחם מלאכותי, עם אמיליה קלארק וצ'וטל אג'יפור, מ-12 שנים של הזוג. משהו לזוג, כשעושים ילד עם רחם מלאכותי, וסוג של קומדיה, מדע בדיוני כזאת, סטייל מראה שחורה כזה, משהו כזה. עד שיצא שן לבן, על האפיפיור שדיברנו, עם רייף פיינז, סטנלי טוצ'י, וג'ון ליסגו, איזבלה רוסיני, הרבה, תשמע, קאסט קאסט, הוא גם בחיפה, הדוקומנטרי על סופרמן, גם הולך להיות בחיפה, עוד לפני שהוא יצא בארץ רשמית.
כן, הוא יצא גם כן באמצע ינואר.
כן, אבל זה לפני, זה תחילת ינואר, הברוטלי שדיברנו עליו מקודם, ומלא סרטים ישראלים, יש סרט ששבי גבי זון עם ריצ'רד גיר, אתה יודע שהוא ביים סרט עם ריצ'רד גיר בקנדה, אז זה יוצא, עמוס גיטאי, סרט על, על חליפת מכתבים בין איינשטיין לפרויד, משהו אמיתי גם שהיה, רן ריקליס, על סרט מעניין דווקא על איזה, תהרן אחרי המהפכה, מועדון קריאה של נשים, שקוראות ספרות מערבית. כן,
מעניין מאוד.
כן. בקיצור, יש הרבה סרטים בסביבה סרטים בחיפה, אז מחד קסים התחיל ממש ליומיים, אז רוצו לקנות. זהו, זה מה שהיה לי להגיד.
טוב, בוא נעבור למה ראינו בשבועיים האחרונים. ראיתי כמה דברים די מעניינים דווקא. הסרט הראשון שראיתי, הוא הסרט ש... הכי נצפה בנטפליקס בשבוע האחרון, אני חושב.
ראית הסרט הזה, את המתיחיות הזה.
קריון.
מתיחות לעניים, מעלי אקספרס.
ולפני שראיתי את התרגום שלו בעברית, אמרתי, איך הייתי מתרגם אותו? איך הייתי מתרגם קריון? כבודת יד.
אוקיי.
אבל אני חושב שהתרגום בעברית יותר טוב, קוראים לו בידוק.
כן.
שזה תרגום לא רע.
רציתי יותר מספיקות, איפה נשמע אם כזה יהיה לי.
אני אגיד שיש סביב קריסמס מסורת של סרטי חג מולד. ובדרך כלל סרטי חג מולד הם על סרטי קומדיה, על המשפחה וסנטה קלאוס.
יש גם ז'אנר של סרטי פעולה על חג מולד.
ופה ושם, בדיוק, יש סרטי חג מולד שהם סרטי אקשן. מת לחיות. או מת לחיות
שתיים, שהיה בשדה תעופה.
בדיוק.
כן.
גם מת לחיות אחד היה בקריסמס.
אבל לא בשדה תעופה.
נכון.
שתיים היה בשדה תעופה.
היה בנקאטומי טאוור.
כן.
שזה קצת מדהים, שסרט שראינו לפני בערך 40 שנה, אנחנו עדיין יודעים להגיד נקאטומי טאוור.
יש לי גם חולצה שלו למעלה. ליד החולצות, ליד אוסף חולצות הסופרמן, יש לי גם חולצה
אחת על זה. אני חושב שזה באמת קצת מדהים על ההשפעה של הסרטים על החיים שלנו. בכל מקרה, השחקנים בסרט זה טיירון אגרטון מקינגסמן, אבל גם מטטריס, בתור בדמות הראשית. ג'ייסון בייטמן, שאנחנו מאוד אוהבים, משחק כנבל. דין נוריס משובר שוחות, ובניטו מרטינז משילד. הוא היה המפקד המשטרה. הסרט הוא על בודק ב-TSA, בבידוק, בגלל זה קוראים לסרט בידוק בעברית, והוא נקלע לאיזושהי מזימת ענק בינלאומית או whatever בשדה תעופה, הענק קטומיטאור של הסרט, בחג המולד. עכשיו, תראה, אגרטון הוא לא ברוס וויליס, אל תצפה, זה לא, אבל, זה לא רע בכלל. בוא נגיד שהיה חסר את החוש הומור של ברוס וויליס, אבל חוץ מזה, זה לא סרט מושלם, הוא סרט לא רע בכלל, יש פה שני קטעי פעולה, ממש ממש טובים, ממש טובים, וכששמעתי את הביקורות על הסרט, כולם מדברים על שני קטעי פעולה ממש ממש טובים, שאתה יודע, יש למה לצפות. כן. חוץ מזה, תראה, הסיפור לפעמים קצת מותח את המציאות, דברים לא הגיוניים שיכולים לקרות ב-TSA, אתה יודע, יותר מדי דברים מעקמים שם את המציאות, אבל בסך הכל, אתה יודע, בסוף זה... זה סרט קריסמס, בסדר, נטפליקס, לא צריך לצפות יותר מדי, המלצה צפייה.
וואלה.
לך טוב. לראות, אני חושב שאתה תהנה.
התכוונתי לראות בכל מקרה.
בדיוק. זה לא, אל תצפה למת לחיות ולא תתאכזב.
כן.
בסדר? אז זה הסרט הראשון שראיתי, ראיתי שתי סדרות. סדרה הראשונה נקראת The Agency.
אוקיי.
היא מוקרנת...
הסוכנות.
זהו, אני לא יודע. יכול להיות. מוקרנת בפארמאונט פלאס. מבוסס על סדרה צרפתית מלפני 10 שנים, ריגול, תככים בינלאומיים, כל אחד מרמה כל אחד אחר, שחקנים, שים לב, מייקל פאסבנדר, בדמות הראשית, ג'פרי רייט מווסט וורד, ריצ'רד גיר, מנהל הסוכנות, הסניף של הסוכנות בלונדון, דומיניק ווסט מאסמויה, המנהל של ריצ'רד גיר, בקיצור,
קאסט קאסט.
שחקנים פיגוז, ואתה יודע, מייקל פאסטנדר משחק מדהים, וג'פרי רייט משחק מצוין, ריצ'רד גיר לא צריך להכביר במילים. הסדרה עצמה היא, אתה יודע, קצב טוב, היא מאוד עכשווית, מאוד מדברת על נושאים שמדברים עכשיו בעולם שלנו, אוקראינה. ריגול תככים בינלאומיים. אווירה טובה, תסריט, הדוק, הצילום, המשחק. בקיצור, סדרת מתח ריגול דינמית מעולה, ממש ממש טובה, מתרחשת בלונדון, מומלץ.
כמה פרקים?
8?
8 כזה של,
לא, לא זוכר.
של שעה, 40 דקות?
לא, שעה, כל שבוע פרק, בגלל זה אני לא יודע.
כל שבוע
אני
פרק.
אני לא יודע אם 6 או 8.
כבר הכל יצא?
לא.
זה משודר בימים אלה.
צופה בה בימים אלה.
וואלה.
כן.
פארמאונט פלאס, אוקיי.
כן, פארמאונט פלאס נקרא The Agency. מול זה... ראיתי את הסדרה Black Doves.
בנטפליקס, שמעתי על זה.
בדיוק. סדרת ריגול, תככים בינלאומיים, מתרחשת בלונדון. השחקנים, קטרין קיוויד מ-Happy Valley, לא זוכר אם אי פעם דיברתי על Happy Valley, אחלה סדרה של ה-BBC.
קיירה נייטלי.
קיירה נייטלי, בן וישו, קיו מ-ג'יימס בונד, לא רע בכלל. וההשוואה ל-The Agency היא זועקת, אתה יודע, יש לך בינג' לא יודע, 6 או 8 פרקים של Black Doves בבת אחת נופלים עליך מנטפליקס, שניהם ריגול, שניהם לונדון, אחד בינג', אחד שבוע אחרי שבוע.
אחד טוב.
אחד נוצץ, צבעוני, מגניב מול האפל, הכבד של פארמאונט, אחד מחוייך בדיחות, השני קודר, רציני, האחד צפוי מקילומטר, בפרק השני אתה יודע מי הרעת, הכל ברור. בשני יש עלילה מעניינת, אתה לא יודע לאן זה הולך בכלל, איך באחד דיאלוגים משמעותיים, בשני יש, אתה יודע, ההתרחשויות הם לא סבירות, הטון הוא לא עקבי, לפעמים זה הומוריסטי, לפעמים זה לא הומוריסטי, קיצור, נטפליקס, מוצר נחות.
ברוך המי נצפה יותר, נכון?
הכי נמכר, אין ספק שהוא הכי נמכר. אני אומר לך, אל תצפה בבלק דאבס. זה בטח יותר זמין לכל הצופים המאזינים שלנו. בלק דאבס זה הרבה יותר זמין.
נכון, פארמאונט, מה, או VPN וזה, או להוריד, אתה יודע.
תעשו לעצמכם טובה, לכו תצפו ב-The Agency, פשוט סדרה טובה, ממש טובה.
זה מזכיר לי, מה שאמרת, אחד זה אחד. היה פעם פרק בחברים, שרוס משווה בין שתי הבנות שיוצא איתם, ויוצא עם איזה מישהי, והוא אמרה בג'ניפר אניסטון כמובן. ואז הוא אומר, ג'ניפר, הוא עושה רשימה, בעד ונגד בשתי הבחורות, והוא אומר, היא יותר יפה, יותר משכילה, יותר זה, יותר זה, ואז ג'ניפר ניסן כמובן מאוד נעלבת, ואז אומר, אבל אותה אני אוהב יותר. והיא נספית יותר.
זהו, אז זה מה שאני ראיתי בשבועיים האחרונים, Carry On בנטפליקס, המלצה צפייה לקריסמס, ו-The Agency בפארמאונט.
יפה.
ולא לראות את Black Doves.
טוב, אז אני חוץ מהטריילר של סופרמן, שראיתי אותו כמה פעמים.
אתה יכול שוב לדבר עליו במה שראית.
ראיתי כמה דברים. ראיתי, אוקיי. סרט ראשון דוקומנטרי, תיקי ביבי.
כן ראית את זה.
תיקי ביבי, כן.
מעניין. אתה נכנס פה לשדה מוקשים.
אני...
אנחנו משתדלים לא לדבר פה בדיוק, משתדלים לא.
הסרט עצמו הוא לא רק על המשפט של ביבי, כלומר, המשפט הוא כאילו...
רגע, אבל כאילו, אין לי מושג על מה זה, אין לי...
סרט דוקומנטרי, אוקיי, אז אני אגיד.
כן.
הסרט, אני חשבתי סרט על המשפט בעיקר.
אוקיי.
המשפט לוקח חלק מרכזי, וזה לא על המשפט. הסרט הוא יותר רחב, הוא כאילו על הנרטיב של הצד המתנגד לביבי, נקרא לזה, בסדר? אתה יודע, המשפט, ממשלת ימין על מלא, שאולי הוקמה בעקבות, המהפכה המשפטית.
הוקמה בעקבות המשפט?
לא, שאתה יודע, בשביל לשמור על השלטון, להקים ממשלת, הנרטיב שאומר שהקימו ממשלת ימין על מלא, כי זה, אוקיי, זה אומר יותר מזה. בגלל המשפט, הרבה אנשים לא הסכימו ללכת עם ביבי, ולא היה לו ברירה, אלא להקים ממשלה עם אלה שלא מתנגדים לו, ולא פוסלים אותו.
מאוד קשה, לא להיכנס לפוליטיקה.
אני בנרטיב, המהפכה המשפטית, בעקבות זה המלחמה, השביעי באוקטובר, המלחמה שלו בבית המשפט, וכו', זה כאילו על כל הנרטיב הזה. הסרט עצמו, תראה, א', יש לי קצת בעיה עם, עם, עם זה שזה הדלפות מחקירה, כאילו אני לא, אתה יודע,
בסוף... שבגלל זה בעצם זה, זה נאסר לצפייה בארץ.
בארץ, כן, מישהו כן. הדליף חומרים מחקירת משטרה, אתה יודע, שזה גם כנראה לא מאוהבי ביבי, אבל אני לא כך אוהב את ה...
אם זה מישהו חשוב, הם מכניסים אותו לכלא עד תום ההליכים.
כן, אז, אז יש, אני לא חושב שיודעים מי עשה את זה, אבל אני לא חושב חקירה רק על מי הדליף את זה, האמת.
למה לחקור
אבל...
דברים שהם עושים לנו טוב?
כן, מבחינה... קולנועית סרט דוקומנטרי, אתה יודע, הסאונד קצת קשה, אבל זה הרבה פעמים סרטים דוקומנטריים, אתה יודע, כי זה מחקירה, וזה לא שם לו מיקרופון בום, אולי זה כמו סרט קולנוע, אז הסאונד קצת קשה. הסרט, אני הרבה פעמים רואה את זה דוקומנטרים, הוא לא מספיק סוחב, זה לא סרט עלילתי, אתה יודע, סרט עם הרבה קטעי חקירה ופרשנויות, ומראיינים הרבה אנשים, רביב דרוקר הוא אחד השותפים, גם בהפקה לדעתי, אז הוא מראיין הרבה, ואולמר, ו... עוד כל מיני אנשים, דסקלן, יש כל מיני אנשים שמתראיינים. אז אני חושב שבכלל קולנועית הוא לא סוחף מצד אחד, מצד שני כישראלי הוא מעניין, הוא חשוב, כי אתה יודע, כי הוא נוגע בהוויה שלנו, בהרבה דברים שקוראים לנו וחיים אותם וזה. זהו, אפשר לה, הוא כל מי שרוצה בטלגרם וזהו, זמין, וואטסאפ כבר מעבירים, אז לא בא לצפות בארץ. כן. הוא גם יוצא דתי.
אתה ממליץ לי לצפות בזה?
שאלה טובה.
יש לי עוד שאלה. אוקיי, אתה לא חייב להגיד. שאלת המשך. אמרתי לפני כמה וכמה שבועות, לפני כמה חודשים.
אין דבר חדש דרך אגב. אתה לא רואה שום דבר חדש, כן. כאילו אתה יודע הכל. רציתי... אין עובדות חדשות שאתה לא מכיר, לא על, על ביבי, כן. ולא על שרה, ולא על המשפחה, ולא על, כן. על מה שקרה במדינה.
זה לא ישנה את ההצבעה שלי.
לא.
או של כל אחד אחר במדינה.
אני לא חושב שזה ישנה כן. את ההצבעה של לא. אף אחד. לא.
מה שרציתי להגיד... לפני כמה חודשים דיברתי על זה שאני לא מאמין לשום דבר שאני צופה בחדשות. מתקשה לייצר תמונת מציאות. לא מאמין לכלום, לא מאמין לאף אחד. ואני תוהה, אתה מקבל סרט שבהגדרה הוא לוקח צד.
כן.
בהגדרה. כן. אחרת היו מראיינים שם גם את הצד השני. אבל לא, אבל לא. ולכן אני שואל, בכמה להאמין? כלומר, האם יש שם אמת? ברור, בטוח, במיליון אחוז. האם זאת כל האמת ורק האמת? כנראה שלא. ואז השאלה, מה זה נותן לי כצופה? כלומר, אני לא יודע, אומרים שם 10 משפטים, מה ממנו משפטים אלה נכון? למה להאמין ולמה לא? אני לא אומר שהם לא, כולם רואה... שקרים, אני אומר חלק לא, כן, חלק לא.
זה נכון, אבל שאתה רואה צילומים מחקירת משטרה, unfiltered,
לא,
ואתה שומע מה שואלים ומה הוא עונה.
מה זה unfiltered? לא ערוך?
לא, ברור שאתה רואה ובחרו מה להראות ומה לא. מצד שני, יש דברים שאתה כן מקבל אותם בצורה מזוקקת, אתה יודע, ואתה יכול לבחור אם להאמין, סתם, אתה רואה סתם.
תקשיב, גם הישרדות ארוך.
נכון.
אוקיי.
נכון.
אז אין הבדל.
כן,
ההבדל. מבחינתי אותו דבר, לראות הישרדות, לראות תיקי ביבי, אותו דבר, בסוף יש הפקה. היה להם סיפור, הם רצו להעביר לך סיפור מסוים, ועכשיו הם מאכילים אותך בסיפור הזה.
שני, אני לא חושב שאתה רואה. ועכשיו זאת אחריות
שאתה יכול להחליט אם אתה רוצה לצפות בו או להאמין לו, או לא, כי בסוף מישהו נכון, כתב את הסיפור
נכון,
הזה.
נכון, זה בסדר, אז אני רוצה להגיד שני דברים.
מה שאתה רואה שם זה אמת חלקית.
לא יוצא לך הזדמנות לראות לצורך העניין את שרה מתראיינת או את יאיר, וזה מה שאתה פתאום רואה אותם, לא המון, אבל רואים קצת אותם כן. הם, בחקירה ואת ההתנהגות שלהם, זה מעניין.
כן.
ושתיים, אתה רואה כן את ביבי...
זה יכול לעניין.
נכון, יכול לעניין. ואתה רואה ששואלים את ביבי שאלות, והוא עונה עכשיו, הוא ביבי, הוא יודע לדבר, הוא גם מול השוטרים הוא יודע לדבר, כן? אבל אתה, אפילו מעמתים אותו עם, 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 עם כל מיני עובדות, עם פתאום עם עדויות של חפץ, פתאום משמיעים לו הקלטה של חפץ, ואתה רואה את התגובה שלו. עכשיו, אתה יכול להאמין לו לתגובה, ואתה יכול גם לראות את המניפולציה, ויש לך פה איזה משהו, לראות אותו פתאום בסיטואציה שהיא לא הכי נוחה בערוץ 14 לצורך העניין וזה, ולראות את התגובה ולהגיד, אוקיי, עכשיו אתה יכול להביא את הדעה שלך בצורה הזה. נכון, גם זה ארור, וחוד שיש קטעים אחרים שאחרים.
עכשיו, אתה מבין, אם אני, אם מישהו היה רוצה לספר את כל הסיפור, הוא היה מגיע, או אומר, כן, אבל אתה יודע איך הביאו את ההודעות האלה של חפץ, כאילו איזה 18 אנשים, כולל יועצים, כולל משפטיים, כולל המשטרה, כולם, עברו על החוק, ועשו דברים לחפץ שכנראה לא היו עושים לאף אחד אחר, בשביל, אני יכול מפה ועד הודעה חדשה. ועכשיו אתה שואל, אני כאילו, השאלה שלי היא לא בעד ונגד. כאילו ההחלטה, זה לא ביבי, היא לא ביבי, זה, יש סרטים דוקומנטריים, רוב הסדרים, הסרטים הדוקומנטריים, בסוף, באים לספר לך סיפור שהיוצר רצה לספר לך.
כן.
ובאמת זאת
החלטה. ותמיד זה גם מתאים, דרך אגב, סרטים דוקומנטריים.
לגמרי, לא, לא, לגמרי, לגמרי, זה לא תיאור מציאות. אני אומר, לא כל מה שראית בתיקי ביבי הוא שקר. בטוח שיש שם אמת, בטוח. האם זה כל האמת ואך ורק האמת? כנראה שלא, ואני חושב שזו החלטה, כאילו, במה להאמין, לא, כן. אני לא אומר שזה לא מעניין, אתה מעלה את הקושייה.
אני לא חושב שהסרט חשוב, הוא לא בטוח
שהוא קל לצפייה.
הוא בשורטליסט. אני לא בטוח שהוא יגיע לאוסקר.
אתה אומר שהוא לא כזה טוב.
תשמע, אני מצאת שאני לא כזה, ככה יש דוקומנטרים, למרות שאני רואה מדי פעם, אבל כן.
טוב, אוקיי, מה עוד?
טוב, הלאה. מתיקי ביבי נעבור לטהרן. יצא עונה שלישית לעלילה של הסוכנת.
טהרן לא המציאות.
מה זה?
טהרן לא המציאות. לא המציאות. הרבה פחות מעניין.
פחות אמין. עונה שלישית לתמר הבניון, הסוכנת תמר הבניון בגילומה של ניב סולטן.
אוקיי.
לעונה שהיא מצטרף יו לורי, דוקטור האוס.
כן, וואו.
כן.
הביא אותו.
כן, מצטרף לקאסט, וגם ססון גבאי מצטרף לקאסט. בעונה הקודמת הייתה גלן קלוז, אם אתה זוכר.
לא, אני לא.
הייתה בעונה הקודמת, והיא מתה בסוף העונה הקודמת, ספוילר לעונה הקודמת, ובעונה הזו יש את יולורי וססון גבאי.
יפה.
בסוף אתה יודע, טהרן כמו טהרן, סדרת מתח אקשן, שהיא בסדר. כלומר, היא יעילה, היא מעניינת, אבל היא לא סופר מותחת וחדשנית, כאילו, סדרת אקשן די גנרית, בסופו של דבר. כאילו, נגיד פאודה אני אהבתי יותר, וגם בסדרות אחרות, די גנרית. אז מי שאהב את העונות הקודמות וממשיך באותו קו, בסדר. אוקיי? בינתיים דרך אגב היא משודרת בכאן 11, זה הרי הפקה משותפת, מה זה הפקה משותפת? זה הפקה שאפל טיווי קנתה ומשקיע את הכסף, זה 4 מיליון דולר על פרק, בניגוד ל-800,000 שהיה כשזה היה בכאן 11 הפיקה, ובינתיים כאן 11 משדרים את זה, אפל טיווי עדיין לא. אתה יכול לראות, בינתיים רק בכאן 11, זה יהיה באפל טיווי בהמשך.
אוקיי.
פרק פעם בשבוע, טהרן, אז ענתה עולה שלי.
טראמפ יחליט אם תהיה עונה באה או לא.
אם תהיה טהרן או לא.
לא, אתה יודע, יפצלו את האיראן, את כל זה, איזה סיבה יש לעשות? יעשו עונה רביעית וזהו, כאילו.
העונה הרביעית הייתה אמורה להיות עונה שנפתחה במתקף טילים של איראן על ישראל, ואז אמרו, טוב, זה כבר לא מעניין, אז עכשיו הם חוזבים אותה מחדש. אוקיי. הסרט הבא שראיתי, אז דיברתי על דוקומנטרי ועל סדרת טהרן, ראיתי את הסרט הנורא. סרט ששקלנו, אמרתי, שקלנו שיהיה הסרט העיקרי שלנו, קורה לנו פעם או פעמיים בשנה שאנחנו לא לגמרי מסכימים מה יהיה הסרט העיקרי שנזה לביקורת, אז זה היה אחת הפעמים האלה, אני חשבתי שאולי היה נורא, ובסוף החלטנו לעשות את למושבע מספר 2. אז אני אדבר על הנורא. בקולנוע, סרט של הבמה שון בייקר, הסרט זכה בדקל הזהב בפסטיבל קאן. שון בייקר זה במאי, אתה שמעת עליו בעבר? הוא במאי כזה יותר של סרטים אינדי כזה, הוא לא מהמיינסטרים, היה לפחות עד עכשיו. הסרט מספר על עובדת בתעשיית המין, ויחסיה עם בן של אוליגרך, זה כאילו בגדול הפרמיס. הוא מתחיל קצת כמו אישה יפה, אתה יודע, ריצ'רד, אפרופו ריצ'רד גיר, גבר עם עודף כסף, מבלה עם נערה עובדת, רואה כי טוב, מציע לה לעבוד אז לא אקסקלוסיבית, לזמן מסוים, ואז נוצר ביניהם איזה זוגיות, וקצת כמו בישה יפה מתחיל, והסרט הולך לכיוון קצת שונה מישה יפה, אישה יפה, אתה יודע, הוא מראה איך החברה הגבוהה הסייטי שריצ'רד גיר היה נמנה, אינה לא מקבלת בעין יפה איזה שהוא יוצא עם נערת ליווי, ושניתת את הבדוק שלו.
וג'וליה רוברטס.
וג'וליה רוברטס, כן. ופה זה ההורים האוליגרכים של הצעיר, או של
מתנגדים.
מתנגדים, והקוד התנהגות של האוליגרכים קצת שונה.
קצת כמו מוני מושונו ו...
חתונה מאוחרת. חתונה מאוחרת. כן, כן, כן. האמת שזו השוואה שראיתי אנשים עושים את ההשוואה הזאת. הסרט ממשיך בתור איזה סרט מסע לילי. מצחיק ומטורלל כזה, כאילו, שבניו יורק, כולל שלל דמויות צבעוניות והזויות כאלה, מזכיר סצנות של טרנטינו, כאילו ממש סרט שהוא על גבול הקומי, גרוטסקי, כמו סרטי מסע לילי כאלה, סקורסזה כאלה. יש בסרט מערכות יחסים, ממש, יש מערכת יחסים מיוחדת שנרקמת בין הנורה, שזה היא הגיבורה, לבין אחד המאפיונרים, אחד הגונז שעובד בשירות האבא של החתן, בכלל, כל הדמויות שם הן כתובות טוב, אנושיות, חכמות, יש מערכת יחסים, כאילו לא הדמויות חכמות, אלא הניואנסים שלכם כתובות חכם, מערכות יחסים עדינות, מיוחדות, עמוקות, הרבה ניואנסים, באמת, כתוב ממש מעולה. השיא של הסרט מגיע לקראת הסוף, אמרתי, מערכה ראשונה זה כזה אישה יפה, מערכה שנייה זה כזה מסע לילי, מערכה שלישית מגיע לקראת הסוף, שההורים של הווניה הצעיר, שהם, זה לא ספוילר, הם כאילו, הוא יוצא עם הרעת לבוא, וזה שלהם מתחתנים בווגאס, באיזה חתונה...
בווגאס, חתונה בווגאס.
חתונת ווגאס, ואז ההורים מגיעים לבטל את החתונה, הם לא כל כך מבסוטים עם הסיפור הזה, אז ההורים שלו מגיעים מרוסיה, זה מסתיים בזה צנה יפיפייה ומרגשת, שאפילו הזכירה לי קצת את הסרט שדיברנו עליו, את חיים שלמים, אתה זוכר שהיה צנה סופית שמאוד דיברנו עליה, שהייתה מאוד משמעותית, גם פה יש צנה סופית שמדברים עליה הרבה, והיא צנה מאוד משמעותית. הסרט נוגע בשלל נושאים, כאילו תעשיית המין, חיים של אנשים עם אין סוף כסף, כאילו ריצ'י ריץ' גרסת המבוגרים, פערי מעמדות, בקיצור יש שם הכל בקטע הזה. הרבה צנות שון בייקר מביים, אני לא יודע אם זה הסגנון שלו תמיד, אני לא ראיתי סרטים אחרים שלו, אבל הוא מביים פה הרבה צנות מבולגנות בקטע טוב כזה. כלומר, אתה יודע, רועשות, מלא אנשים, מדברים יחד, הוא מדבר, ובצד אחר מישהו מדבר, וכאילו כזה, אתה יודע, אנדרולומוסיה מצחיקה, אבל, אבל, אבל אותנטית כזאת, לפעמים צורכים אחד על השני, תוך כדי מעבר היטב את התחושה של הבלגן בצנות, הוא קראתי עליו שהוא אוהב מאוד לעסוק בדמויות שוליים, אתה יודע, גם, גם פה זה נערת ליב, הוא אוהב מאפיונרים וזה, משתמש הרבה פעמים בשחקנים שהם או לא מוכרים, ואפילו שחקנים לא מקצועיים לפעמים, שהוא מביא אותם לסרטים שלו. סך הכל סרט הוא גם יפה לצפייה על המסך גדול, הוא ראוי לכל הסופרלטיבים שהוא מקבל.
הוא זכה בפרסים.
אמרתי.
דקל עזב. דקל עזב,
התחלתי, כן. אז זהו, אז בקולנוע סרט הנורא.
טוב.
דבר אחרון.
אתה ממליץ?
ממליץ.
אוקיי.
ממליץ בחום.
ראית אותו בקולנוע?
בקולנוע.
אוקיי.
דבר אחרון, קצר, דוחה שדיברתי אז, אפרופו, פה מאחורה, יש את הוויז'ן פרו. דיברתי פעם שעברה על הסרט,
נכון, עם הוויז'ן פרו, עם הצוללת.
כן? אז הם מדי פעם מוצאים עוד תכנים לוויז'ן פרו, אתה יודע, אומנות הסטוריטלינג, ועכשיו הם הוציאו, אז אמרתי, רוב התכנים שהיו עד היום, תכנים סוג של דוקומנטרים, לא יודע אם דוקומנטרים, סרטי טבע כאלה, אתה יודע. פרקור, צלילה עם קרישים, כדור פורח, כל מיני כאלה סרטי טבע, נופים, ווילד לייף וזה, והיה את הסרט עלייתי ההוא עם הצוללת, ועכשיו הוציאו גם ז'אנר אחר שלא היה עד היום, של קליפ, קליפ כמו MTV לייק, קליפ של...
3 דקות?
כן, 3.5 דקות, שזמר שנקרא The Weeknd, לא יודע אם אתה מכיר אותו, רפר ידוע, והם עשו, אתה יודע, זה קליפ מיוזיק וידאו, אבל הוא עשו לוויז'ן פרו, הוא אימרסיב, וזה עשוי שונה, אתה רואה קליפ ואתה חווה קליפ בצורה אחרת, פתאום, אתה יודע, זה אימרסיב, אתה נושא איתו באמבולנס, אתה רואה אותו דרך החלונות שהם מלמעלה, אתה מאוד קרוב אליו, זה כאילו אחרת לראות את זה, וזה כאילו משתמשים במדיום הזה של האימרסיב 3D בוויז'ן פרו, לספר סיפור בצורה שונה, אז כמו שהם עשו את זה בסרט הלילתי, אמנם קצר של איזה 17 דקות, הם עושים את זה עכשיו במיוזיק וידאו, שזה גם הזכיר לי קצת, אתה יודע, כשדיברו בזמנו איך MTV הרגו את את הרדיו, כאילו נכון, שזה עבר להיות פתאום מדיום שבו קליפים, הם לא רק שומעים אותם, אלא גם רואים אותם, ועכשיו הם לא רק רואים אותם, אתה ממש חי בהם, או חש אותם, או רואה אותם ב-3D, אז זה עוד איזה קפיצת מדרגה. מאוד מעניין שהם הולכים לעשות ג'אנרים שונים, כן. בוויז'ן פרו, אז...
תגיד, ראית את המייקינג אוף? איך מצלמים את הדברים האלה? מה, עם 2 מצלמות, 8 מצלמות?
יש מצלמות מיוחדות, הן בסטריאו חייבות להיות שדמות
ה... זהו, אבל נראה לי 2 לא מספיק, כי 2 נותן לך רק view צר יחסית לוויז'ן פרו, שהוא נותן לך איזה 180 מעלות.
נכון, אז זה זוג מצלמות, אבל הן פישאי כאלה מיוחדות. אפל קנתה איזה חברה בזמנו
שהיא... אבל פישאי גורם לדיסטורשן.
אז יש להם דרכים לאבד את זה, הם קנו איזה חברה שהתמחתה בזה, Next TV או משהו כזה, בחלק מהקליפים דרך אגב בוויז'ן פרו אתה רואה את המצלמות, כי נגיד עשו שם איזה מיוזיק וידאו, זה היה מיוזיק וידאו MTV סטייל קליפ, אבל יש גם הופעות חיות, מצולמות כאלה. אז יש בחלק מההופעות החיות המצולמות, אתה רואה את המצלמות, יש כמה מצלמות על הבמה, אז בחלק מהמצלמות אתה רואה את המצלמות האחרות. אז אתה רואה ממש את המתקן שעומד.
מאונט עם שתי מצלמות סטריאו.
מאונט עם שתי מצלמות סטריאו כאלה, ויש כמה כאלה, כן. מאוד יפה. אני מניח שלאט לאט ייצאו מצלמות מיוחדות שאנשים יוכלו לקנות ולצלם בעצמם תכנים, בהנחה שזה ימשיך הדבר הזה.
מספיק שנותנים לך מאונט כזה לשני טלפונים.
נכון, נכון. בטלפון היום אתה יכול דברים לויז'ן פרו.
לא באותה איכות. תלת ממד.
יש לך תלת ממד, כי יש שתי מצלמות בטלפון.
באמת?
כן, זה מצלם שתי מצלמות בבת אחת, זאת תלת ממד. מעניין. אבל זה לא באותה רמת אימרסיביות, א', כי הבייסליין בין המצלמות יותר קטן, בדיוק מחבר המצלמות, והאיכות, וזה גם לא אימרסיב ברמה שזה, כמו פישאי באמת, פה אתה רואה 180 מעלות. הפילד אוף, הזווית ראייה, יותר צרה במצלמות מאשר בזה, אבל מעניין.
טוב.
זהו, זה מה שאני ראיתי.
בוא נעבור לסרט העיקרי שלנו, מושבע מספר 2.
Yes.
אני אקריא את התקציר של הסרט. איש משפחה שנקרא לשרת כמושבע במשפט רצח, נקלע לדילמה מוסרית בלתי אפשרית, שבה בידיים שלו הוא יכול להרשיע או לשחרר את מי שלא ביצע את הרצח. ניקולס הולט כג'סטין, איש המשפחה, טוני קולט כתובעת, ג'יי קיי סימונס כמושבע, ו... כיפר סאטרלנד בתפקיד קטן. הסיבה שהתעקשתי לדבר על הסרט כסרט העיקרי, זה שקלינט איסטווד מביים אותו, וההתלבטות שהייתה לנו, התלבטות הלגיטימית שהייתה לנו, היא שהסרט לא מופץ בארץ. ויש עליו סיפור...
גם בקושי הופעת בארצות הברית.
בכלל, וורנר ברדרס, שהם המפיצים של הסרט, בכלל לא תכננו להוציא את הסרט לקולנוע, אלא רק ל-HBO Max. זה קצת מתווסף לתוכנית שלהם, שהייתה בשנת הקורונה, הם קראו לזה, אני לא זוכר, היה לזה איזשהו שם, שהם שחררו סרטים לקולנוע ולסטרימינג באותו היום. והם דפקו את טנט של כריסטופר נולן, ובגלל זה הוא עזב אותם. אוקיי. אז הם בקיצור, הם החליטו להוציא אותו ישר לסטרימינג, אבל אז הם הוציאו אותו, החליטו כן להוציא אותו ל-50 בתי קולנוע.
בצלם שלו זכאים להיות למועמדות לאוסקר.
בדיוק, לשלושה שבועות חטפו על זה קצת ביקורת, ובאירופה הוא כן הופץ.
כן, חלק מהצרפת.
חמש מדינות, אני חושב, הכניס סכומים יפים, אבל משום מה בישראל הם החליטו לא להפיץ אותו. הסיבה שוורנר ברדרס טענו זה שהם לא צפרו שהסרט הזה יכניס מספיק כסף להפצה שלו. הביקורת שהם חטפו על זה, זה בגלל שהסרטים של קלינט איסטווד הכניסו הרבה מאוד כסף לוורנר ברדרס. הצלף מ-2014 זה היה הסרט המכניס ביותר באותה שנה. סלי והפרד הכניסו 100 מיליון דולר, כל אחד מהם. וזה נכון ששלושת הסרטים האחרונים שלו, ריצ'רד ג'ול ו-15-17 לפריז והדרך לגאולה, כן היו הפסדים, אבל זה היה ב-2021, סביב שנת הקורונה. אבל הם אמרו, ויש תחרות מול היר וקונקלייב שדיברת עליו, שגם כן נחשבים סרטים למבוגרים, כמו הסרטים של קלינט איסטווד. הטענה הייתה שהם קצת קטנוניים, כי קלינט איסטווד ביים והשתתף בסך הכל ב-46 סרטים בוורנר ברדרס. הוא הוציא יותר סרטים, אבל בוורנר ברדרס, ומישהו חישב שסך כל הרווחי או הכנסות של הסרטים האלה בוורנרס,
מיליארד פסיק,
מתואם לאינפלציה, יותר מ-9 מיליארד דולר. לוורנר, סך הכל הסרטים של קלינט איסטווד הכניסו 12 מיליארד, שזה מדהים, מדהים, מספרים מדהימים. אז כאילו אפשר לומר שהם קצת, הם חייבים לא בסוף, והם קצת קטנוניים איתו. והסיבה בסוף שאני אמרתי, אוקיי, נכון, הוא לא מופץ בארץ, אבל אפשר לראות אותו היום, אני חושב שהוא יצא בסוף השבוע לסטרימינג בארץ, אני חושב שאפשר לקנות אותו באפל ובאמזון פריים, ב-HBO הוא יוצא, אבל HBO אי אפשר לראות אותו בארץ לדעתי, אתה צריך VPN.
אבל הוא יצא גם לסטרימינג בסלקום,
נכון,
ובפרטנר,
ב-VOD. נכון, הוא יצא בהוט, אני לא יודע אם הוא יצא, בקיצור אפשר. אפשר בהרבה ערוצי VOD לראות אותו פה בארץ. אני לא יודע, אי אפשר היה לדעת שזה קורה, זה לא הייתה לזה איזה הכרזה או משהו כזה. והטענה היא שקלינט איסטווד בן 94. וזה עומד להיות הסרט.
זו טענה נכונה.
וזה כנראה עומד להיות הסרט האחרון שלו. הוא לא דיבר על זה, הוא לא הבטיח, הוא לא הכריז.
בקצב שהוא עושה סרטים, לא בטוח שזה
האחרון. הוא עושה סרט לשנה, אבל נכון לעכשיו אין לו הכרזה לסרט הבא, וב-IMDb אפשר לדעת. זאת אומרת, לפי IMDb אין לו, לא מתוכנן הסרט הבא. אז בוא נגיד כמה מילים על קלינט. הוא בן 94. הוא שיחק ב-73 סרטים. 73. הוא ביים 45. הידעת שהוא הלחין 7 סרטים? הוא הלחין. הוא הקומפוזר הראשי של 7 סרטים. הוא כתב...
הבירד גם שלו, נכון?
כן, כן.
שם הוא כמה קומפוזר דעתי.
הוא כתב וניגן כפסנתרן, זה בן אדם, בהרבה הרבה הרבה, כאילו לא ספרתי, אבל יותר מ7 סרטים. כאילו יש לו קטעי מוסיקה שהוא ניגן, הוא בדרך כלל מלחין ומנגן את הסרטים שלו במיליון דולר בייבי וכולי. סרטים שהוא שיחק בהם.
שכחת שהוא היה ראש עיר. של קרמל.
לא שכחתי. סרטים שהוא שיחק בהם. הטוב הרב המכוער, גרן טורינו, זה הולך להיות, אני לא הולך להקריא את כל 45, אני אקריא רק את הטובים. בלתי נסלח, הגשרים של מחוז מדיסון, אריאם זוהם, הפריצה לאלקטרז, בעבור חופן דולרי, מיליון דולר בייבי, עולם מושלם, בקו האש, יש בערך פי 4 שלא הקראתי. עכשיו כבמאי, זה הולך להיות רשימה די דומה, כי הוא גם שיחק כן, בסרטים שהוא ביים, אז הוא ביים את הסרטים, בלתי נסלח, מיליון דולר בייבי, הגשרים של מכון מדיסון, אבל גם מיסטיק ריבר, מכתבים מאיווג'ימה וגיבורי הדגל. ראית? אתה מכיר את הפרויקט הזה? פרויקט מדהים, מדהים, אני מת עליו. עולם מושלם, גרן טורינו, הצלף סלי, עם טום הנקס, בתור הטייס.
כן, כן, ראיתי.
ובכלל, הרצף שהיה מבלתי נסלח ב-92 עד גרן טורינו ב-2006, כן, סליחה, 2008, 16 סרטים, 16 שנה, לא יאומן, באמת, איזה
רצף. אתה יודע שאריאן זוהם, שזה אחד, לא הראשון שלו, אחד הראשונים המפורסמים.
הוא לא עבר את ה...
לא, לא, אבל מה שפתי להגיד, הוא גם היה אחד הבמאים בסרט, uncredited.
נכון, נכון.
איזה סקל זה, הוא רשום שיש את הבמאי, and another one, ו-another one זה הוא.
כן. אתה יודע להגיד איזה סרט אתה הכי אוהב שלו? זה קשה, שאלה קשה מאוד.
קשה.
כן.
אני חושב
אני שזה... אני לא הצלחתי.
אני חושב שזה בטח אחד מהשלושה אריאם זוהם, בלתי נסלח, ומיליון דולר בייבי.
יפה.
אני חושב שזה אחד מהשלושה.
אוקיי. השלושה שלי, כי אי אפשר להגיד אחד, באמת אי אפשר להגיד אחד.
וזה בשליפה, לא עברתי כזה, כן. אבל בשליפה.
מיליון דולר בייבי, עולם מושלם וסלי.
וואלה.
כן. כן.
אוקיי.
אני חשבתי שזה שלושת הסרטים, למרות שגם חשבתי שהפרויקט של המכתבים איווג'ימה וגיבורי הדגל, הצלף וגרן טורינו. זה עוד שני סרטים ממש ממש טובים.
כן, גרן טורינו מצוין גם.
עכשיו, כשאני משווה אותו לבמאים אחרים, אתה יודע, אני לא חושב שבהוליווד הוא בשורה הראשונה של הבמאים הטובים. כי הוא מביים, הוא מאוד יעיל, הוא מביים. אבל אם אני משווה אותו, נגיד, לא יודע, לפרנסיס פורד קופולה או מרטין סקורסזה, אני אוהב יותר, כאילו, אני אוהב יותר את הסרטים של קלינט איסטווד. אני לא יודע, כאילו, אתה יודע, כריסטופר נולן, אתה יודע, אני מעריץ את הטכנאות שלו, את היכולת שלו לקחת סיפורים, אבל בסוף, את הסרטים של קלינט איסטווד, אני ממש ממש אוהב אותם. זה, כאילו, מיליון דולר בייבי הוא, כאילו, אני פשוט הולך לראות את הסרטים של הבמאי, בכלל, שלושת הסרטים האחרונים שראינו, זה רידלי סקוט, זמקיס וקלינט איסטווד. אנחנו הולכים לראות סרטים בגלל הבמאי, לא בגלל השחקן. כאילו, זה קצת מעניין. בקיצור.
בספר על טרנטינו שדיברתי עליו בעבר, יש שם פרק על אריאם זוהם ועל קלינט איסטווד, וכל הסיפור שם מאחורי הסרט.
בקיצור, אני באמת חושב, הוא אחד הבמאים, אם לא הבמאי הכי אהוב עליי, באמת, מכל הבמאים שאני מכיר, זה לא שאני לא מעריץ, זה סטיב שפילברג, ואני מכיר בה, אבל סרט אחרי סרט, אני פשוט מעריץ את ה... ואת העובדה שהוא התחיל בכלל כשחקן, והוא עשה את המעבר כן. לבמאי, והיכולות שלו, הוא גם נגן, והוא גם מלחין, ובאמת,
וקאובוי.
יורה טוב. צלף, כן. בקיצור, אי אפשר, לא יכולתי לעבור בשתיקה על הסרט האחרון של קלינט איסטווד.
אולי.
טוב, ראית את הסרט.
כן.
מה
כן.
חשבת עליו?
אוקיי. אתה יודע, שמת לב שהסרט הזה הוא אוריג'ן סטורי של לקס לוטר. כי
השחקן... כן, ניקולס הולט.
ניקולס הולט, ויש את צלע שלו עם קרחת באולווין. הוא לובש כזה פאה עם פיה של קרחת. זה לקס לוטר, זה האוריג'ן סטורי. תראה, אני גם אוהב את קלינט איסטווד הסרטים שלו. כן, לא הייתי אומר שהוא מהבמה האהוב עליי, בטח לא אפילו לא מהחמישה אהובים עליי, אבל אני אוהב את הסרטים שלו, ומיסטיק ריבר שהזכרת גם, אחד הסרטים המעולים שלו, כן? אז הסרט הזה הוא סרט שמעלה דילמה מוסרית מאוד מעניינת, אבל אני חושב שלצערי הוא עשוי קצת בצורה רשלנית, ואני אדבר תכף על הפרטים. כל מה עבר לי בראש השבועות ל-12 מושבעים של סידני לומט, שנמצא פה בפוסטר במקום החמישי או השישי, והוא מחוויר לו מה 12 מושבעים לדעתי, תכף אני אדבר למה. הדילמה החשובה בסרט זה אמרת על אדם שמשמש מושבע במשפט רצח, ומבין תוך כדי שבעצם הוא... לא יודע כמה ספוילרים אנחנו רוצים לעשות, אבל שהוא...
נדבר על ספוילרים אחר כך, אבל תכף יש לי מה להגיד על 12 מושבעים.
כן, אז שהוא יכול להשפיע, בוא נגיד, כמו שאמרת, על התוצאה של המשפט, ושהבן אדם שבעצם עומד למשפט, הוא יודע שלא הוא אשם. אז זה שגורם לך לחשוב, בצד אחד, מה אתה היית עושה בסיטואציה כזאת, כי זו סיטואציה מורכבת. וכמובן שהדברים שם לא שחור ולבן, הנאשם הוא באמת אדם רע והוא פושע, ויש את הדילמה
שחזר בתשובה
ורדמפשן, זה גם מה שעובר הרבה,
הוא כבר לא בן אדם רע.
נכון, היה בן אדם רע, וזה מציג, הסרט מאוד מציג גם את הבעתיות המאוד גדולה של מערכת המשפט האמריקאית, זה on the nose שם, נכון, מושבעים שלא באמת בא להם להיות שם, אין להם את ההכשרה, הם לא מבינים מערכת המשפט, לא מבינים את התפקיד שלהם, קלינט איסטווד הוא מאוד ביקורתי בקטע הזה.
מצד שני, העם שופט את העם.
כן, שזה משהו יפה, יש שם משהו יפה בקטע הזה, כן, זה כן. המילואים שלהם.
כן,
טוני קולה בתפקיד הטובת, גם לה יש מצד אחד קריירה שהיא רוצה להזניק באמצעות המשפט, מצד שני יש לה ספקות שמתפתחים בנוגע לנאשם במהלך הזה. יש הרבה צנות שבסרט, מה לא אהבתי, יש הרבה צנות שמסתיימות כאילו באמצע שלהם, בצורה מאוד מוזרה, הוא כאילו... יש שם משהו קצת גס בתפירה, התנהגויות שחלק לדעתי לא סבירות של חלק מהאנשים, אני מדבר על זה בספוילרים, ויש שם משהו שאולי הוא בכוונה, אבל ממש נרגש שאנשים שם, בטח גם המון מהמושבעים, לא מבינים את הבסיס המשפטי שאדם חף מפשע עד שמוכח אחרת, הם כאילו רואים את זה הפוך, לא, הוא צריך להוכיח שהוא לא אשם, לא, צריכים להוכיח חובת הוכחה זה על התביעה, וכאילו לא מבינים את זה, זה כאילו משהו, אולי הוא עושה את זה בכוונה, אבל זה היה מאוד צורם לדעתי.
אבל... אתה חושב שפה במדינה מבינים את זה? כאילו, כנראה ככה מושבעים, לא? אתה לא חושב ש... כאילו, לא יודע, זה לא שאנשים מחליטים מישהו אם הוא אשם או זכאי עוד לפני שהוא הגיע למשפט בכלל?
לפעמים זה קורה, אבל אני חושב ש...
ביבי אשם? ברור!
עזוב, זה הכי טעון בעולם. אי אפשר להתחמק לדעתי בסרט מהמחשבה על החובבנות של המשטרה והפרקליטות, שהם לא השקיעו את המינימום שנדעת בחקירת המקרה מלכתחילה.
אבל זאת המציאות.
לא, זה היה גס מדי.
סליחה, כולם CSI.
עזוב, זה היה גס מדי מאוד, מאוד.
אבל טוני קולט רוצה לגמור את המשפט הזה תוך 5 ימים, כי...
היא רוצה
להתמנות
את זה.
טוב, נדבר על זה בספוילר. לא משנה, אוקיי.
וגם המשפט עצמו מתנהל בצורה חובבנית. המשפט עצמו בצורה חובבנית.
אוקיי.
בקיצור, הסרט הוא מעניין כתרגיל מחשבתי, הוא מתיר ביקורת גלויה במערכת המשפט האמריקאית, אבל לדעתי הוא לא סרט מספיק טוב, ובשורה התחתונה אני מאוד מאוד ממליץ לראות את 12 המושבעים.
אני חושב ש12 המושבעים מעלה את הדילמה המוסרית. זאת אומרת, מה שקורה שם זה ב12 מושבעים ש... 11 מושבעים רוצים להרשיע אותו, אבל הם צריכים החלטה יוננימס.
גם הסרט הזה מתחיל בצורה מאוד דומה.
נכון. ושמה מראים איך בן אדם אחד שמעלה ספקות, מצליח להטות את הקף ולשכנע את כולם, ויש שם איזה משהו, המרכז של הסרט זה לא על מערכת המשפט האמריקאית.
נכון.
אלא איך בן אדם אחד שמעלה ספקות, באמת יש פה דילמות אנושיות גדולות. אני חושב שפה המרכז הוא לא על הדילמות, אלא על מערכת המשפט. אני חושב שהביקורת שיש פה היא על תראו למה יכולה מערכת המשפט לגרום. ואני חושב שזה, זאת אומרת, זה לא בדיוק אותו הסרט. ולכן הוא טיפה, 12 המושבעים זה one location. הם לא יוצאים מהחדר. כל הסרט הוא באותו החדר, ופה הם כן יוצאים. כי באמת הנושא הוא לא המושבעים, אלא המערכת המשפט. אז צריך לזכור את זה, זה לא בדיוק אותו דבר. אגב, לפעמים אני שואל את עצמי, מה היה קורה אצלנו במדינה, כאילו...
אם היה עושים...
אם הייתה פה מערכת משפט של, אתה יודע, של
מושבעים. יש עוד מדינות שזה ככה שיש מושבעים? חוץ מארצות הברית?
לא, לא יודע. זו שאלה מעניינת. תראה, אחד הדברים שזה גורם זה שהמשפט יתנהל מהר. כולם רוצים ללכת הביתה.
ללכת הביתה, גומרים הולכים.
תחשוב, יש פה משפטים שנמשכים, שש שנים, שתי וזה, כאילו, אתה יודע, זה נורא. בניגוד לדיסקליימר, הבמאי לא עובד עלינו. מההתחלה, הוא מראה לנו את הדברים כהווייתם. הוא לא מראה לנו איזשהו סרטון של לא קרה כלום, ואז בסוף הסרט מראה, לא, 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 בעצם כן קרה. פה, תוך 7 דקות, אתה מבין את הדילמה. אתה יודע בדיוק מה קורה, גם אם אני אגיד את זה עכשיו, אני לא אגיד, לא משנה. זה לא ספוילר, כי תוך 7 דקות אתה מבין מי נגד מי. כל הסיפור פרוס בפניך מיד, הוא לא עובד עליך. אני אוהב את הגישה הזאת של ה-straight forward. וזה מה שמאוד הכיס אותי בדיסקליימר, שהוא עשה לנו, הוא עבד עלינו, הוא נתן לנו, הראה לנו סרט של הדברים כמו שהם לא קרו. יופי, נו, מה? ואחר כך אתה אומר לי, עבדתי עליך. אז לא אהבתי את זה בדיסקליימר, כן, אני כן אוהב את זה פה. הסרט הוא, אני תפסתי אותו כיעיל, הסצנות היו מהירות, הלכו, אתה יודע, זה כאילו,
לא מהירות מדי, אבל
הוא לקח את התסריט, התסריט הוא טוב, והוא יעיל, הוא רוצה לצלם את הסרט מהר, הוא לא רוצה שיעלה לו הרבה כסף, הוא תמיד בלואו בדג'ט, קלינט איסטווד הבמאי, והוא לא עושה 18 טייקים, הוא עושה 2 טייקים.
גם הוא רצה לגמור ללכת הביתה כמו מושבעים.
והוא בא אל השחקנים ואומר להם, תקשיבו, תתכוננו בבית, אני לא הולכים להיות 8 טייקים, בטייק השני אנחנו מסיימים, עוברים לסצנה הבאה, וזה ניכר בסרט, רואים את זה בסרט, אתה ראית שהסצנות נחתכות באמצע, אני ראיתי את זה כיעילות, הם לנקודה, הם רוצים לספר את הסיפור, בלי התבחבשות יותר מדי. אני נהניתי מהסרט, אני לא חושב שזה אחד מהסרט הסרטים הטובים שלו, אבל אני חושב שהסרט לא רע לסיים את הקריירה, אתה יודע, יש במאים אחרים שמסיימים את הקריירה בסרטים הרבה 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 יותר רעים, זה לא נקודה שחורה בפילמוגרפיה שלו, היו לו סרטים הרבה 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 כן. פחות טובים, אני חושב ששלושת הסרטים האחרונים היו לו כל כך טובים, ואני חושב שהסרט ראוי לסיים את הקריירה המופלאה שלו, כן, אני ממליץ לאנשים שאוהבים את קלינט איסטווד לצפות בזה ולהגיד, אנחנו ראינו את הסרט האחרון, מגיע לו ב-94, אני לא יודע כמה שנים הוא עוד יחיה. אני נהניתי, אני אהבתי את הסרט. אפשר לבוא לספוילרים ולדבר על דברים שלא יכולנו לדבר. אז בעצם הדילמה המוסרית שלא אמרנו אותה, היא שבעצם מתברר לנו די מהר שמי שהרג אותה זה ג'סטין, המושבע.
מושבע מספר 2.
והוא חי כזה בעולם, שכשהוא מגיע למשפט, הוא לא יודע,
הוא לא יודע שהוא
הרג אותה. הוא רק לא רוצה לעשות את הג'ורי דוטי שלו, בגלל שאשתו בהיריון בחודש 9, ועלולה ללדת או עשויה ללדת בכל יום, והשופטת לא נותנת לו.
כן.
ואז... מתחברים לו הפרטים, והוא אומר, רגע, אבל אני נסעתי, ובעצם הוא חשב שהוא התנגש בצבי, והוא יצא, והוא חיפש אותו, הוא עשה את כל הדברים הנכונים, והוא לא חשב שהוא פגע בבן אדם, אבל כנראה שהוא פגע בבחורה שנרצחה כביכול, ונסע הביתה. ועכשיו הוא עומד בדילמה של, אוקיי, הוא הבין שהוא רצח אותה, ומה הוא עושה?
לא רצח, הרג.
הרג אותה, בטעות, בשוגג, כן. ומה הוא עושה? אם הוא יגיד את זה, אז כנראה שישימו אותו ברצח.
כי יש לו גם עבר של שתיינות, הוא יצא מפאב.
הוא יצא מפאב, הוא שתה, הוא הזמין
שתייה, הוא לא שתה.
שתייה, הוא לא יכול להוכיח שהוא לא שתה. הוא לא הודיע לאף אחד, הוא מודיע את זה עכשיו, סביר להניח שהוא ייכנס לכלא. אשתו היא בהיריון, הולכת ללדת ילד, את כל המשפחה שלו תהרס. לעומת הבחור השני של, אתה יודע... כן, הוא יכול להכניס אותו לכלב, והוא יודע שהוא חף מפשע, וזאת הדילמה המוסרית, ובסוף הוא מחליט לא לצאת,
כן.
וכן להכניס אותו לכלב. שמת לב שבהקראת
פסק הדין.
פסק הדין, הוא לא נמצא באולם?
בהקראת פסק הדין, מי לא נמצא באולם?
לא גזר הדין, בגזר הדין הוא כן נמצא.
מי?
ג'סטין.
ג'סטין?
כן.
לא.
הוא לא היה באולם.
למה?
הוא כנראה היה עם אשתו בחדר לידה.
לא, לא רואים, לא מדברים על זה, ולא עושים...
לא, אבל יש בצורה בולטת כיסא אחד, של, רואים את כל המושבעים, כיסא אחד ריק.
וואי, לא שמתי לב.
הוא לא היה בגזר הדין. וכשזה עולה...
בגזר הדין.
סליחה, בפסק הדין. בפסק הדין.
כן.
כי שבו המושבעת הראשית עולה ואומרת, החלטנו בפה אחד, והגענו להחלטה. ונותנת את ההחלטה לשופטת, והשופטת מקריאה את ההחלטה. זה גרם לי לחשוב, כי סצנה אחת לפני, הוא עומד בפני הדילמה. מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה? לא מראים מה הוא עושה, ואז מגיעים לפסק הדין, אנחנו לא יודעים מה פסק הדין, האם הוא, כי כל הסרט הוא משכנע אותם למשהו.
כן, אפור.
בדיוק.
משכנע אדם אפור. הוא מתחיל, בדיוק. הרי כל 11 רוצים להרשיע, ורק הוא, יש לו ספק. נכון. הוא אומר, רגע, בוא נחשוב על זה, הוא קצת כמו זה.
הוא
מוסרי, וזה לא בסדר, ובוא נחשוב נכון. על זה, בוא
נתראה
את זה.
וקשה לו.
ולאט אתה משכנע אנשים, וזה נכון. מגיע למצב שבאמצע הסרט יש 6-6.
נכון.
6 בעד, 6 נגד.
ואז כיפר סאטרלנד אומר לו, אתה לא יכול... לצאת עם מיסטרייל.
עם הנג ג'ורי. בדיוק. כי אז יהיה משפט חוזר, משפט חוזר יעלו עליך. ואז הוא, ואז לא רואה מה קורה אחרי זה, צנה אחרי זה, 12 אנשים בעד להרשיע. לא אמין בכלל.
נכון.
כי שישה היו חזק נגד, והוא שכנע אותם. איך הוא שכנע אותם תוך שנייה? זה מה שמצל עושה קצרות ולא יעילות
במחוד. אז קודם כל אתה לא יודע אם זה שנייה או יותר, אבל רגע.
פתאום 12-0.
כשזה 12-0, בגלל שהוא לא היה באולם, אני לא ידעתי איך זה השתנה.
אף אחד לא ידע איך זה השתנה.
האם לא, אבל אחר כך יש איזושהי סצנה, שכן מסתבר שהוא שכנע אותם.
לא, בסדר, אבל אתה לא רואה את התהליך.
אתה לא רואה.
כל הסרט היה לתהליך, נכון. חלק מנו היה לתהליך של איך הם משכנעים, נכון. ואיך הספקות וזה, ופתאום, עכשיו אתה יודע, גם צריך פה באמת מהלך לולייני יפה, שאתה משכנע אותם לאט לאט, שאולי הוא חף מפשע, ואתה מצליח לסחוף חצי מנשים
זה. כאילו זה, קרה אחרי שהם...
ולהצליח פתאום להעביר רק כולו לצד שני.
אבל זה קרה אחרי שהם יצאו לשטח.
אבל השטח לא, זה לא קרה איזה דבר מעניין.
יכול להיות שזה קשור, אני לא יודע, אני רק רוצה להגיד שהיו כמה רגעים...
זה חלק מהדברים הגסים שאמרתי בתפירה גסה.
היו כמה רגעים שלא ידעתי איך זה קרה. והאם הוא היה שותף לזה? האם זה... כי...
לא, אחר ברור שהוא שותף לזה, כי פרסטרד אומר לו, אין לך ברירה, אתה לא חייב שזה יהיה, וצד אחרי זה, 12-0.
אבל הוא לא היה באולם.
כן, אבל זה היה ברור שזה...
לי זה לא היה ברור. בגלל שחשבתי, עצם זה שהוא לא היה באולם, גרם לי לחשוב שיכול להיות שהוא לא היה מעורב, כי אתה לא יודע מתי הוא נקרא לחדר הלידה. יכול להיות שהוא נקרא לחדר הלידה שבוע לפני, ואז הוא בכלל לא היה, הוא לא היה כשהם קיבלו את ההחלטה.
אז היום פה מוצאים אותו במושבעים.
אני לא יודע, זה כאילו היה...
כמו שעשו לג'י
בדיוק. אני לא יודעת, יכול להיות שהוא יצא ומישהו אחר נכנס, אני לא ידעתי. אבל סצנה אחת אחר כך מתברר שהוא כן זה שגרם לשינוי
החלטה. שלא ברוך, וזה הפריע לי שלא היה. אני אגיד לך כמה דברים הזויים לדעתי, אז זה סצנה אחת שהייתה הזויה בעיניי, קיפר סאטרלנד, לא ברור מה התפקיד שלו בסרט, הוא כאילו, הוא המנטור שלו ב-AA, כאילו הספונסור שלו ב-AA,
להסביר את כל המורכבות, למה הוא לא יכול לקרוא להם ג'ובי.
זה מתחיל שקיפר סאטרלנד מספר להם במפגש הראשון, שעשו את הדבר הנכון בחיים, ועשו את הדבר הנכון, דברים טובים יקרו וכו'. וצנה אחרי זה, הוא מגיע לקיפר סאטרלנד, ואומר לו, תשמע, יש לי בעיה. אני במושבעים, ומסברר שאני זה שזה, אני לא יודע מה לעשות. ואז הוא אומר לו, לא, אל תודה. כאילו שני אפס,
זה הדבר הנכון בחיים.
אבל רגע, הוא בא להתייעץ איתו באותה מפגש של ה-AA, וקיפר סאטרלנד בא ואומר לו, אני פה בשבילך אם צריך משהו, והוא הולך. כאילו, ויצא אני גבר. ואחרי זה הוא פעם רוצה להתייעץ איתו וקורא לו לקפה. מפגשים בזה עגלת קפה כזה, אתה יודע, בזה עגלת קפה, קונים קפה, הוא נותן לו את הקפה, קניתי לך קפה, נותן לו, ואז הוא הולך איתו בזה, זה עם ההנג ג'ורי, והוא אומר לו, אני מתלבב, הוא אומר לו, אתה לא יכול להגיע להנג ג'ורי, זורק את הקפה והולך. כאילו הם נפגשו לפני שתי דקות, שתו קפה ותוך כדי הלך קפה וזורק קפה והולך. כאילו, אנשים לא מתנהגים ככה. כאילו, זה כאילו, הצנה, מוזרה ממש. עכשיו, טוני קולט, כן? אחלה שחקנית וכל זה, אבל גם היא הטובת שרוצה להרשיע, באיזה שלב יש לה ספקות, אבל היא יוצאת בעצמה לחקור, כמו איזה בלש, הולכת לפגשת בעצמה את כל 15 אנשים שהיה להם טויוטה עם דפיקה מולטי מוסבר באותו יום, והולכת אחד אחד לעשות עבודת בילוש. לא ממש אמין שטובת הולכת לעשות עבודת בילוש, כשיש לה ספקות ונפגשת אחד אחד עם האנשים, לא יודע, לא קניתי את זה.
לא הפריע לי. אבל... כי הספקות הם לא פנימיים. היא לא רוצה, היא לא יכולה לשלוח מישהו אחר. היא לא יכולה שזה יצא החוצה. כן, אם היא מוציאה את זה החוצה, היא מפסיקה את המשפט.
נכון,
אבל זה שהיא רצתה.
קדישה את כל...
אבל יש לה...
אינטגריטי. סוג של.
כן, וגם לא הבנתי את הסצנה האחרונה. מה אומרת הסצנה האחרונה?
עכשיו, תראה את זה בסצנה האחרונה, זה רשום לי גם, אבל השופטת גם מאפשרת כל מיני דברים הזויים במהלך המשפט. כאילו, פעם אחת יש את זה שהוא, אתה יודע, הוא גם בעצמו אמביוולנטי בצורה קצת גם גסה, כי בהתחלה הוא יודע שהוא כנראה, אם הוא ירשה את הבחור החף מפשע, הוא סקוט פרי, יוצא נכון. החוצה כל בסדר, אבל הוא כאילו, הוא היחיד שבקום להגיד, יאללה בוא נרשה אותו ולגמור את המשפט אחרי חצי, את הסרט אחרי שתי דקות, הוא כאילו אומר, רגע רגע בוא נחשוב על זה, מתחיל לשכנע אותם, אבל שהבלש, קיי-ג'יי סימונס, מביא את הדפים של הזה, אז הוא זורק אותם בכוונה על הרצפה, שהשוטרת תראה, ותגיד מה אתם עושים, מה אתם חוקרים, אסור לכם, וכאילו, כאילו הוא אמביוולנטי, פעם אחת הוא הולך לכיוון הזה, פעם אחת לכיוון השני. והשופטת, את ג'יי-קיי סימונס, היא זורקת מהמשפט, כי הוא עושה מה שעשור, אבל לא, היא לא עושה כלום, אתה לא היית מעורב, אתה יכול להישאר עם פרשיאל, כן, אתה רוצה להישאר אין בעיה. לא יודע, קצת מוזר, וגם אחרי זה, הם רוקשים לצאת לחקור את דירת הפה, שהיא אומרת, זה מאוד לא מקובל, I'll allow it. כאילו, יש לה הרבה כאלה קטעים קצת מוזרים. יש איזה קטע שם על הגשר שם יכולים לראות את הזירת פשע, יש את המושבע השחור, שאצלו זה קטע אישי, כי האח שלו היה בכנופיית של הסמים, והוא אומר, הוא בא לפלסולד, והוא אומר לו שהוא עלה עליו, עליתי עליך, אתה ראיתי אותך מהיום הראשון, ניקטת ביום הראשון, זה, זה, אני לא יודע מה, אבל עליתי עליך, זהו, לא עושה, סתם, מספט תלוש, לא עושה לא, שום דבר, לא, אין לא, איזה לא, שום המשך.
לא, אבל הוא התכוון במובן אחר, הוא הסביר את זה אחר כך, אני לא זוכר, הוא עלה עליו במובן אחר, לא במובן של עליתי עליך.
לא, שאתה, נכון, אבל המשפט הזה שכאילו, אני רואה שמשהו לא בסדר,
כן.
לא הולך לשום מקום, סתם הוא אומר את זה, ואין לזה שום המשכיות.
זה להעלות את הסספנס.
לא יודע, אולי היה משהו כן. בנשפר ברצפת חדר עריכה, או בספר, לא יודע. ועכשיו, הקטע הכי גס בכל המשפט הזה, יש את העד ראייה, שהכל מתבסס עליו. כי המשפט הזה רחוק מ... אתה יודע, אם יש ספק סביר, אתה אמור לזכות. יש פה בואחת אלף ספקות סבירים, אין שום דבר שהוא... שזה עדות חדש שהבן אדם הרצח, כאילו שום דבר. ואיך השופט בכלל נתן לזה, אין לי מושג, אבל העד ראייה שהכל מתבסס עליו בסוף, בסופו של דבר, מישהו יצר אותו, אז יש עד ראייה שהיה בחלון ממרחק לא יודע מה, ביום גשום, וראה צללית מרחוק, ואומרים לו, אתה מזהה את הצללית, אה בטח, הנה זה הנאשם. עכשיו, אף אחד לא עושה לו איזה צ'אלנג', הפרקליט, שאמור לבוא ולחקירה נגדי, ההגנה, חקירה נגדי, ולשאול אותו, רגע, רגע, תגיד, אתה רואה טוב מרחוק, היה גשם, אתה בטוח שזהו, האם יכול... לא, מתבקש, צנה א', ב-101 כתיבת הסריטאית היה אמור להיות הדבר הזה, לא היה. אין חקירה נגדית, לא מלין ספק בעדות שלו, כאילו, בסדר מושבעים, צריך... לא יודע, זה היה מאוד מגס.
אני איתך מהבעיה שלך. ראית יותר מן הסדרות של בית משפט. אתה חושב שכולם, באמת, מה?
משפט רצח.
אבל זאת המציאות.
משפט רצח. זה לא איזה גניבה מהסטיק מהחנות. זה רצח.
אני זאת הביקורת על מערכת המשפט. הביקורת שלו היא שאם תסתכל בסוף על האוטקאם, כולם מרוצים. כולם מרוצים. זאת אומרת, למעט המשפחה של הנאשם החף מפשע.
כן.
אבל המשפחה של האשם, הוא כאילו, הם בטח מרוצים כי הם יצאו נקיים. המושבעים הלכו הביתה.
גם לאשתו היה ספק דרך אגב, אשתו של ניקולס סולץ.
התובעת גם כן מרוצה, כי היא נבחרה. היא נבחרה למה, שופטת מחוזית, או פרקליטת המחוז או משהו כזה. כולם מרוצים, מערכת המשפט מרוצה, אבל התקבלה החלטה לא נכונה. ועכשיו, זאת הביקורת של הסרט. זאת הביקורת של התסריט. על איך בסוף, בן אדם, המערכת היא כזאת...
כן,
הייתה מטבעת
מורכב, שפשטני מדי.
אני לא יודע, אבל אתה יכול להגיד מציאותי. מה, אתה חושב שכל הסניגורים בעולם באמת עושים חקירה נגדית ומעמידים את כולם? לא, זה לא עובד ככה.
שאתה מגן על נאשם ברצח ויש עדות כל כך קלושה.
ראית יותר מן
הסדרות. כל כך קלושה, אז זה עובד הסדרות.
שיב, אני יכול...
אני בלי עכשיו המשפטית, הייתי מגן עליו יותר טוב.
נפתח את העיתון של היום, אתה תראה את כל העוולות של מערכת המשפט הישראלית, אותו דבר.
לא לנאשם ברצח.
מה אתה מדבר?
עזוב,
אני באמת בחיי
רומא זדוב, תראה כמה חקירה יש וכמה עדויות וכמה זה ועם ישראל ומחדש וקונספירציות בעיתונים.
אתה מרים לי, אתה מרים לי. אני שבוע שעבר שמעתי פודקאסט עם השופט אשר קולה שהוא זיכה אותו והוא מתאר את כל העוולות שקרו במשפט הראשון.
אבל לא,
הרשיעו את הבן אדם הלא נכון. לא נכון, לא. הוא אומר שלא חקרו ברצינות במשפט הראשון, הוא היה שופט במשפט הזה של הזיכוי.
לפי 400 ברצינות מהסרט הזה, הלא ברצינות של אשר כולה.
במשפט השני זה היה רציני, אבל במשפט הראשון, תקשיב, הוא אומר, הם מצאו שם תביעת רגל.
כן.
והתביעת רגל הייתה רכיב, ולא, סליחה, היו שם שני דברים שהוא, זיהו שם איזה משהו, אני לא זוכר מה, שהיה בכלל בתא שירותים אחר. ובתופס של המשטרה, זה לא היה כתוב, זה היה כתוב כאילו זה בתא שירותים שמצאו את תאיר עדה. אז את התביעה או את איזשהו משהו, הם מצאו בך בתא שירותים אחר, ואת התביעת נעל, זה היה... היה גם כן משהו על דם שכבר היה קרוש וכל מיני דברים כאלה.
היו פאשלות בסדר.
אבל הוא מתאר ברמה בסיסית שאם ההגנה הייתה מספיק טובה, הייתה מנפצת את זה לרסיסים. אתה מתאר מציאות. זאת הייתה המציאות. אתה בדיוק עולה על הנקודה.
כן, אבל זה משפט הרבה יותר פשוט. יש פה מעט אירועים, מעט דמויות.
גם שם.
כן, שם האירועים מורכבים.
לא משנה, עזוב, אי אפשר להשוות, אבל... אבל זה בדיוק הביקורת על מערכת המשפט.
ופה, אבל בסוף, יש גם אנשים שהם,
נכון,
not doing the right thing, וזה, אתה יודע, הפרקליטה שהיא יודעת, ואשתו שהיא יודעת.
זה בדיוק הביקורת על שיטת המושבעים. אתה יודע, אם הייתה אצלנו שיטת המושבעים, א' קוף הייתה מושבעת. זה בדיוק מה שהוא אומר.
מושעת.
לא, בסוף, היא הייתה מושבעת, ולך תדע, who knows.
וזה מביא אותנו לסוף הסרט. מה חשבת על סוף הסרט?
לא הבנתי. לא הבנתי, כאילו...
בסוף הסרט היא מגיעה אליו.
מה עכשיו? אוקיי.
מגיעה אליו, אתה מקולט, דופקת לו בדלת, פותח.
ומה קורה עכשיו? את הולכת עכשיו לפתוח את המשפט מחדש? מה הולך לקרות עכשיו?
אז קראתי שהוא צילם כמה גרסאות לצלן הצסופית הזאת. בחלק מהגרסאות היא דווקא בדלת ועמדת ליד השוטר.
אוקיי, ואז אתה יודע מה קורה עכשיו?
נכון, בחלק מהגרסאות היא דווקא בדלת ומאחוריה מנהדת משטרה, לא שוטר לידה, אלא מנהדת משטרה ברקע, שגם אתה יודע מה קורה. ובסוף בחרת הגרסה הזאת שבה היא עומדת לבד ושותקת.
נשאר פתוח, ואתה לא יודע מה קורה.
נכון, אתה יודע.
האם זה בא להגיד לו, אני יודעת, או...
לא, אני יודעת היה כבר קודם, כשבסוף המשפט יש...
נכון, הם ישבו על הספסל.
אז פה יכול שני דברים, או שהיא אומרת לו, תשמע, החלטתי שבכל זאת אנחנו עושים מחדש, או שהיא אומרת לו...
אין איזה דבר כזה שאם מישהו הורשע על משפט, אתה לא יכול להאשים מישהו אחר? יש דאבל ג'פרדי,
יש דאבל ג'פרדי, אבל אני חושב, כאילו, אתה לא יכול לשפוט מישהו פעמיים על אותו פשע.
כן.
פה זה משהו קצת אחר. אם יש עדויות חדשות משמעותיות, אתה כן יכול לפתוח מחדש זה. כן, היה פה הסרט הזה, דאבל ג'פרדי.
כן, 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 כן.
אני חושב שזה, תראה, אני באדם שמאמין ב-Truth Justice, the American way of life, אני מאמין שהיא כן באה לעשות את הדבר הנכון.
תגיד, את כיפר סאטרלנד אתה אוהב?
בגדול כן.
אני לא.
אוקיי.
אני חושב שהוא לא שחקן טוב. הוא לא יודע לשחק בכלל. בדיוק. ויש לו צורת דיבור אחת. הוא מדבר בהתנשפויות. הוא מדבר, תשים לב, הוא מדבר תוך כדי שהוא מתנשף, גם בסרט, כג'ק באואר, הוא כל הזמן היה בלחץ.
הוא היה רץ,
הוא היה בלחץ, וכשהוא דיבר וזה, אז היה לו דופק, והכל היה מותח.
בפלט ליינר, שהוא הרגו אותו, והחיו אותו.
וגם אם לא היה אקשן, גם אם הוא לא התאמץ, המתח גרם לו להתנשף, אז הוא כל הזמן מדבר בהתנשפויות, וגם בסרט הזה הוא מדבר בהתנשפויות. הוא לא יודע לשחק, הוא פשוט, זה הדרך היחידה שלו... להראות משחק אמין. אם אני מדבר בהתנשפות, אני כנראה מתכוון לדברים שאני אומר. כיפר סאטרלנד. טוב, בקיצור, אני מבין, אתה פחות, אתה השוות אותו ל-CSI בסדרות משפט, ואני אמרתי, אני משווה אותו למשפט הישראלי.
אוקיי.
למציאות.
אני חושב שהוא כן. לא, אבל גם, אני חושב שקליט איסטווד עם השנים גם, אני חושב שהוא נהיה יותר קצר רוח.
למה? כאילו,
כי הסרטים הקודמים שלו, הם היו יותר, לפחות חלקם, הם היו יותר עם אורך נשימה.
סרט בשנה.
לא, עם אורך נשימה, נותן לדמויות לשקוע לתהליכים, אתה יודע, מיסטיק ריבר, מיליון דולר בייבי.
סלי. כן. סלי, אני חושב סרט מצוין.
אבל הסרטים...
אתה זוכר על מה הסרט?
כן, בטח, עם התאה שמנחית המטוס על
המים, בהאצון.
כן, סיפור אמיתי.
כן.
אז הסרטים היו יותר נתן לדברים לחלחל ולשקוע, ופה הוא מיהר לסיים באמת את העבודה ולהיות זה.
הוא חשש שיקרה לו משהו. ב-94.
כן, לא סבלנו את כבר.
מה אתה תעשה? כאילו, איך אתה...
גם לי לא יסבא בגיל 94.
לא, גם אתה יודע, אתה בא בטענות, אתה יודע, נראה אותך בגיל 94.
פאנק.
יפה. ככה צריך לגמור את הסרט. לא, רוב האנשים שהקשיבו לא הבינו את הרפרנס.
תחפשו.
יפה, מצוין, אהבתי את הסיום. אוקיי, בסדר. טוב, פרק הבא, מה אנחנו עושים בפרק הבא? תאריך היום הוא 22 לדצמבר, הפרק הבא אנחנו מקליטים ב-5 לינואר.
ולכן נעשה סיכום שנה?
סיכום שנה, בסדר.
איזה כיף.
נכון.
מצד הסרטים, כל מיני קטגוריות הזויות כמו שאנחנו אוהבים.
יפה.
יהיה כיף. הפרק האהוב עליי. האמת שהשנה זה קשה. כי אני מנסה להיזכר כזה, אני שנה שעברה היו הרבה סרטים שאהבתי, אני כרגע, אתה שואל אותי, אני לא יודע להגיד לך מה הסרט סרטי
כזה בשקיפה. מה, אתה צוחק? אני לא זוכר כלום, אני במהלך השנה, אני כותב את הסיכום, אחרת אני יודע, אני לא זוכר כלום.
לא, ברור שאני צריך לחזור בזה, אבל...
כתבתי לי, די, סיכום כבר כתוב.
אה, באמת?
כתבתי אותו במהלך השנה.
גדול לזה.
כל פעם שראיתי סרט שזה, אמרתי, אוקיי, זה ייכנס.
לא, אני צריך להתחיל עכשיו.
לא, מה פתאום?
אבל זה יהיה קשה, ולא, אני זוכר מה ראיתי, אבל אין לי כזה בשלוף. זה לא השנה שאני חושב רואה לציון שאומר, וואלה, יש שלושה סרטים שראיתי השנה, וואו. אני לא יודע להגיד לך עכשיו מה
סרטים. מסכים, אבל מסכים, בוא נדבר על זה בפרק הבא. טוב, את הפרק הזה אורן ערך, ואם יש לכם המלצות או ביקורות, מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com. אתם חושבים שהפודקאסט מעניין, שתפו אותם עם חברים, דרגו אותו באפליקציה. וזה סיימנו להיום, נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ביי.